שבוע שעבר דיברנו על העניין שנקרא הושטת שרביט הזהב שהמלך הושיט לאסתר את שרביט הזהב. נזכיר את העניין הזה בקצרה וקצת נמשיך להתבונן בו. נמשיך קצת להתבונן בנושא הזה. אסתר היא נשלחה על ידי מרדכי לרצות ולפייס את אחשוורוש שיבטל את הגזרה. והגזרה הייתה גזרה מאוד קשה, מכיוון שמעולם לא היה כזה דבר שנגזר על כלל עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, מקטן ועד גדול, מאיש ועד אישה, בלי יוצא מן הכלל. אדם יהודי, להשמיד, להרוג ולאבד. הגזרה הייתה, מתי זה היה מצד התאריכים, מתי זה היה, מתי הייתה הגזרה. אז קצת נתבונן, כי זה המהלך למעשה של פורים. ביוד ג' בניסן, זאת אומרת, זה יום אחד לפני ליל הסדר, ביוד ג' בניסן בערב, עושים את הבדיקת חמץ. באותו יום, יוד ג' בניסן, האמן בא אל אחשוורוש, והצליח לשכנע אותו לגזור את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד, ומיד יצאו אגרות חתומות בטבעת המלך, לקיים את הגזרה הזאת עוד 11 חודש. מכיוון שהממלכה של אחשוורוש התפרסה על 127 מדינות, אי אפשר, זה לא היה כמו היום, ב-SMS'ים מעבירים את ההודעה, במיילים מעבירים את ההודעה, יצאו שליחים חתומים בטבעת המלך ליום מיועד, שזה עוד 11 חודש, כלומר ביוד ג' באדר, להשמיד, להרוג ולאבד. מיד שנודע הדבר למרדכי, במדרש כתוב שאליהו הנביא גילה לו את זה, ומיד שנודע לו הדבר הזה, הוא שלח שליח לאסתר, והוא סיפר לה את כל מה שקרה, את כל הגזרה הזאת הוא סיפר לה את זה. ביוד דלת בניסן בבוקר היה השיחה בין מרדכי לאסתר, זה היה על ידי שליח השיחה, ואז מרדכי אמר לה, אסתר, לכי לאחשוורוש ותשכנעי אותו שיבטל את הגזרה. אסתר אמרה לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדת, ואנוכי לא נקראתי אל המלך זה 30 יום. ומי שהולך למלך ולא נקרא אל המלך, כלומר לא, לא, המלך לא ציווה להביא אותו, אז היא אומרת לו, אסתר אומרת לה, מרדכי, אחת דתו להמית. הכוונה, הוא יוציא אותי להורג. אם משהו קטן לא ימצא חן בעיניו, אז הוא יהרוג אותי. אמר לה, השיב למרדכי, ואמר לה, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, ואם לא תלכי, את ובית אביך תובדו, ורווח והצלה ימצא ליהודים. אז המרדכי כופה עליה, כופה על אסתר ללכת אל אחשוורוש. כל זה, זה היה, כל השיחה הייתה בי"ד בניסן. זאת אומרת, י"ד בניסן בבוקר, פירוש הדבר שהיום בערב אמור להיות לעם ישראל ליל הסדר. היא אמרה לו, היא אמרה לו, אם אתה מחייב אותי ללכת, אני חייבת לשמוע בקולך. משתי סיבות היא חייבת לשמוע בקולו. א', הוא היה מנהיג עם ישראל, הוא היה מה שנקרא צדיק הדור. דבר שני, גם הייתה אשתו. אז בעלה כפה עליה, גם בעלה וגם הצדיק כפה עליה ללכת ל...
אולי הדוד שלה?
גם היה דוד. מותר, הגמרא אומרת שמותר לאדם לשאת בת אחותו. בת אחותו, ממילא גם בת אחיו, אבל כתוב בגמרא במיוחד בת אחותו. אפילו הגמרא אומרת שזה מעלה. בימים הקדומים היו נוהגים לשאת את בת האחות. אומרים שיש בזה ברכה מיוחדת בדבר הזה. היום זה לא כל כך מקובל, אבל מצד ההלכה מותר.
אז זה השירים,
הדוד, והרעיה. כן, בסדר. אז כשאסתר שמע את זה, כשאסתר שמע שהוא כופה עליה ללכת, היא אמרה לו, אם כן, צומו עליי 3 ימים, וגם אנוכי ונערותיי נצום כן, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז אסתר מגלה פחד ללכת לאחשוורוש. אז זה צריך קצת להבין מה זה הפחד הזה. שבוע שעבר התחלנו קצת לגעת בנקודה הזאת, אבל צריך עוד, יש פה עוד הרבה נקודות להבין. אסתר מפחדת. צריך לדעת כלל גדול. כתוב, אומרים חז"ל, אסתר ודאי לא פחדה שאחשוורוש יהרוג אותה. מכיוון שבשביל להרג בשביל עם ישראל, לאסתר ודאי שיש את המסירות נפש הזאת בלי שום חשש. אסתר, אז זה כתוב בגמרא, במסכת מגילה. הגמרא מסבירה שהשיחה בעצם הייתה שיחה אחרת לגמרי. וכדי להבין את השיחה שהייתה בין אסתר ומרדכי, צריך להבין קצת, להגיד הקדמה קצרה לדבר. הסיפור הזה שהייתה הגזרה, זה היה 5 שנים אחרי שאסתר כבר הייתה בארמון של אחשוורוש. זאת אומרת, היא כבר 5 שנים מלכה בבית אחשוורוש. בשעה שהיא נלקחה לאחשוורוש, מיד מרדכי, אז הם היו נביאים, נביאים וצדיקים מאוד גדולים, מיד הוא לימד אותה סוד. הסוד הזה כתוב בזוהר הקדוש, בקיצור, מביאים את זה, המפרשים מביאים את זה בכמה מקומות, אבל רבנו ארי, בספר שנקרא עץ חיים, מרחיב יותר את הסוד הזה. והזוהר הקדוש אומר, כל 5 שנים, איך אסתר חיה בעצם עם אחשוורוש. כמו שרשי כותב במגילה, אמר מרדכי, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? מה לה עכשיו? איך לקחו כזאת צדיקה? אומר הזוהר הקדוש, שאסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש. מעולם כל 5 שנים היא לא הייתה איתו. אז מה כן? אז איך הם קיימו קשר של בעל ואישה, אחשוורוש ואסתר? אומר הזוהר הקדוש, אסתר שלחה שידה, היא שלחה שידה לאחשוורוש. היא הייתה קוראת לאיזה שידה, אמרת לה, עכשיו תהיה אסתר, בדיוק בדמות שלי, ותחיל לאחשוורוש. כל 5 שנים היא לא הייתה במעולם, לא הייתה מעולם עם אחשוורוש. הדבר הזה לא מובן. הם ידעו סודות, ידעו, זה נקרא קבלה מעשית, הכל טוב ויפה. אבל מה זה הסוד הזה של השידה? כפשוטו היא קרא לאיזה שידה מעולם השדים ושלחה לשם. אז זה לא מובן, ההסבר, לא, הזוהר לא מסביר. רק הזוהר אומר את זה. רבנו ארי בספר עץ חיים מסביר קצת יותר. מסביר קצת את עומק העניין, מה זה היא שלחה שידה. אומר רבנו ארי הקדוש, כל אדם הוא מורכב משני כוחות עיקריים. יש יותר כוחות, אבל שני כוחות עיקריים. מצד אחד, יהודי, זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, בברכות השחר, אלוהי שנשמה שנתת בי תאוריי. אתה בראתה, אתה יצרתה. על מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? על הנשמה האלוקית שהוא נתן בתוכנו. הוא נתן לנו נשמה אלוקית. זה עצם האדם היהודי. זה הנשמה האלוקית. אבל הנשמה, בשעה שהיא באה לעולם, כך כל זה מסביר רבנו ארי הקדוש בספר עץ חיים, בשעה שהיא באה לעולם, היא לא יכולה לחיות בעולם כנשמה. לא רק בגלל שאין לה גוף, גם נשמה לא יכולה לסבול את העולם הזה. יש אנשים שקצת מרגישים את הנשמה שלהם, אז ברגע שהם מרגישים את הנשמה שלהם, רק רוצים להתעופף מפה בחזרה. הם לא יכולים לסבול את העולם. אז לכן מסביר רבנו ארי הקדוש, שהנשמה מתלבשת בלבושים. לבושים רוחניים ונפשיים. וזה נקרא, בלשון הקבלה, זה נקרא צלם, או אך בצלם יהלך איש, שהנשמה מתלבשת בתוך צלם, ועם הצלם היא מתלבשת בתוך נפש בהמית. ואחרי זה, אחרי כל זה, הכל זה מתלבש בתוך הגוף. זאת אומרת, יש כמה חלקים פנימיים. הנפש הבהמית היא מאוד מאוד, היא מאוד מנוגדת לנשמה האלוקית. וזה השורש והסיבה לכל המלחמות שיש לנו בעולם הזה. מדוע? כי יש בתוכנו שני כוחות שמאוד מאוד מנוגדים. מצד הנשמה האלוקית, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את האמת, אנחנו רוצים את הטוב, רוצים קדושה ותארה, לעשות חסד אחד עם השני, לאהוב אחד את השני. הנתינה, כל התכונות, כל המידות הטובות שיש לאדם נובעות מכוח הנשמה האלוקית שבתוכנו. הנפש הבהמית, מה היא רוצה? מה שהנשמה האלוקית רוצה, צריך לשים מינוס. בדיוק הפוך היא רוצה. היא רוצה את אהבות העולם הזה, מצד הנפש הבהמית, אדם הוא מאוד אנוכי, מאוד אגואיסטי, רק חושב על עצמו. ויש ממוצע, יש ממוצע בין הנפש הבהמית לבין הנשמה האלוקית, זה נקרא לבושים, או הצלם, מה שהזכרנו קודם. בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, זה כתוב בפרשת בראשית, אז בצלמנו, הכוונה, מה זה בצלמנו? זה הלבושים, שם הכוונה היא על הלבושים שהנשמה מתלבשת בתוכם. למעשה, מסביר הזוהר הקדוש ורבנו ארי, מסבירים שכל עבודת האדם בעולם הזה, זה לתקן את הצלם. מדוע? הנשמה היא תאורה והיא לא יכולה להיפגם. הנפש הבהמית, זה נפש בהמית. היא בשלה. הצלם הוא ממוצע. הצלם יכול לקבל את תכונות הנשמה האלוקית, הצלם יכול לקבל את התכונות של הנפש הבהמית. זה נקרא הלבושים שאדם מתלבש לעתיד לבוא, שאדם עולה לגן עדן, ביתו בזמנו, לא, בדרך כלל אומרים אחרי 120 שנה, בברסלב אומרים אחרי 148 שנה, זה גימטריה נחמן, אז עד 148 שנה. אז אחרי כך וכך שנים, כשאדם עוזב את העולם, אז הנשמה יש לה לבושים, שזה מה שאמרנו הצלם. אם אדם זוכה לעשות טוב בעולם הזה, הלבושים האלה נהיים לבנים. אם חלילה אדם הולך אחרי תאוות, אז הוא משחיר את, את הלבושים האלה. ולמעשה כל המציאות של השכר והעונש של האדם, זה הכל לפי הלבושים האלה. כל זה מסביר רבנו אריה הקדוש בספר עץ חיים. אומר רבנו אריה הקדוש, שמורדכי ואסתר ידעו סוד. ידעו סוד. זה נקרא, היום לא משתמשים בזה ולא עושים את הדברים האלה, וגם מי שיודע את זה אסור לו להשתמש בזה ולעשות את זה, אבל בעבר כן יכלו לעשות את זה. יש כזה דבר להפריד את הנפש הבהמית מהנשמה האלוקית, לעשות פירוד. הרי בשורש זה באמת שני דברים שונים. לפני שהנשמה באה, היא הייתה רק נשמה. יש בקבלה המעשית, יש כזה דבר להפריד את הנפש הבהמית מהנשמה האלוקית. ואז אסתר, זה אומר המסביר רבנו אריה הקדוש, ואז אסתר הפרידה את הנפש הבהמית מהנשמה האלוקית. היא נשארה, יש בזה קצת דעות במפרשים, היא נשארה עם הגוף שלה, אבל רק נשמה אלוקית. עכשיו יש בחוץ נפש בהמית. עשתה מה שעשתה בקבלה, עשתה דמות שלה אסתר, והלבישה בתוכה את הנפש הבהמית, וכך שלחה אותה, את הדמות הזאת, שזה השידה שהזוהר הקדוש אומר, שלחה אותה לחשבראש. כל זה, הסדר הזה, היה 5 שנים. 5 שנים זה היה הסדר הזה. רק נגיד, במאמר מוסגר, נגיד את זה, כתוב שלאסתר ולחשורוש נולד בן. קראו לו דרייבש, ודרייבש הוא היה המלך של פרס אחרי החשורוש. אחרי שהחשורוש מת, דרייבש היה. שואלים כל המפרשים, מה הדין של דרייבש? איך הוא נולד? באיזה מציאות הוא נולד? אז יש אחד המפרשים של עץ חיים אומר, מה קרה פה? מתי בעצם התעברה אסתר? בשעה שהיא שלחה את השדה. אחרי שהיא הייתה חוזרת, היו שתי אסתר, ואז היא עשתה שוב פעם קבלה מעשית וחוזרת להיות אחת. מפרידה, מחזירה את הנפש הבהמית, יש כאלה דברים לעשות. אז הוא אומר, שהשדה חזרה אל המעוברת, הנפש הבהמית חזרה אל המעוברת, איפה היה ההיריון? אז אחד המפרשים הגדולים של עץ חיים, הרב יהודה פתיה, אומר שמה חידוש מאוד גדול, הלכה מציאות שאנחנו היום מכירים אותה. הוא אומר שזה אחד הפעמים הראשונות שמצאנו את המציאות של פונדקאית. אסתר המלכה הייתה פונדקאית בעצם לכל העיבור הזה. ולכן לדרייבש היה מידות ותכונות טובות, כי מצד אחד היה לו קשר עם אסתר. מצד זה היה לו מידות טובות, ובאמת הוא התיר לבנות את בית המקדש השני. זה אמרנו ככה במאמר מוסגר. אז כך התנהל סדר כזה 5 שנים. 5 שנים, ברוך השם, הכל בסדר, אין בעיה. אסתר לא מכירה את אחשוורוש, לא יודעת שום דבר, אין לה שום קשר איתו. 5 שנים. עכשיו שנגזרה הגזרה, ומרדכי הודיע לאסתר על הגזרה, והוא אמר לה, לכי למלך ותשכנעי אותו שיבטל את הגזרה, אומרת הגמרא במסכת מגילה דבר נורא. אמר לה, עכשיו, פעם ראשונה, מרדכי אומר לאסתר, עכשיו אני לימדתי אותך מה לעשות עד עכשיו, לעשות את כל הקבלה המעשית. עכשיו אני אומר לך, את לא עושה את זה. את בעצמך הולכת אל אחשוורוש. ואם ירצה אותך, את צריכה להיות איתו. על זה אסתר אמרה, איך אבוא אל המלך? ואנוכי לא נקראתי, אז אני לא נקראת אנוסה, וממילא הכל כביכול, אני בעצם בא לרצות אותו, אני בא לשכנע אותו. למה? כי היא צריכה לבטל את הגזרה מעל עם ישראל. אז על זה הוא אמר לה, אז אמר לה, אם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. שאסתר שמעה את זה, הבינה שאין מה לעשות, היא חייבת ללכת. על זה היא אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. מה זה כאשר עבדתי, עבדתי? אומרת הגמרא, כאשר עבדתי, נעבדתי מבית אבא, כי עכשיו אני כבר לא יכולה לחיות בביתי, אני צריכה לחיות פה בארמון של אחשוורוש, כך עכשיו אני אעבד ממך. כי עד עכשיו היא הייתה אשתו, היא לא הייתה אסורה עליו. עד עכשיו אסתר לא הייתה אסורה על מרדכי. עכשיו, אם אתה אומר לי ללכת, אני בא לכאורה מרצוני. מרצוני. ואז, כידוע, אישה נשואה, שהייתה עם איש זר, נאסרת על בעלה. אז זה, על זה, אומרת הגמרא, על זה אסתר צעקה, זה הייתה הצעקה והכאב שלה. כאשר עבדתי, עבדתי, שלחת אותי לאבד ממך, לאבד ממך. ומרדכי אמר לה, זה חיוב עכשיו של הצלת עם ישראל. זה פיקוח נפש של כלל עם ישראל. הלכה למעשה, הזוהר הקדוש אומר, שבוודאי אסתר מעולם לא הייתה עם אחשוורוש. כי היא הלכה אליו במטרה לשכנע אותו, אבל לא בטוח שעכשיו הוא דווקא ירצה אותה. זה לא ידוע. היא הלכה על דעת זה שאם ירצה, אז יתקיים. הלכה למעשה, כתוב בזוהר הקדוש, בוודאי שמרו עליה משמיים, והיא לא הייתה עם אחשוורוש, והיא לא נסרה על מרדכי. אבל היא אמרה לו את זה, כאשר עבדתי, עבדתי, מתוך החשש שזה יקרה. ואז, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אסתר הלכה. אסתר הלכה אל אחשוורוש, וכמו שאמרנו, באותה שנה, היה למעשה הדבר היחידי בהיסטוריה. רק פעם אחת זה קרה בהיסטוריה באותו שנה, שבהוראת אסתר, מרדכי שהיה ראש הסנדרין, בראש חכמי ישראל באותו הדור, הוא והסנדרין ביטלו את ליל הסדר באותה שנה. כי היא אמרה לו הרי בליל הסדר, ביוד ד' בניסן, היא אמרה לה, צומו עליי שלושת ימים. זאת אומרת שלושת ימים עם הלילה. שלושת ימים. זאת אומרת, י' ד' ת' ו' ת' ז', באותו לילה היה ליל הסדר, אמור היה להיות ליל הסדר, בוטל ליל הסדר באותו לילה. רק בשושן הם הספיקו להודיע, 18,500 איש לא קיימו ליל הסדר באותה שנה. בהוראת החכמים. לא קרה כזה דבר בהיסטוריה של עם ישראל, שחכמים ביטלו מדעתם ליל הסדר לעם ישראל. כל זה מלמד אותנו גודל הפיקוח נפש, סכנת הנפשות שהיו כל עם ישראל נמצאים באותו זמן. ואז אסתר הלכה אל אחשוורוש. בשעה שנכנסה היא למעשה הלכה אליו. מתי היא הלכה אליו? אסתר בתת וב בניסן בבוקר. אם נשים לב מה זה תת וב בניסן בבוקר, יום טוב. זה החל אל הסדר, זאת אומרת זה יום טוב. ואז בתלבש אסתר מלכות ותלך חצר בית המלך הפנימית. חז"ל אומרים, מה זה בתלבש אסתר מלכות? רוח הקודש. מה, מי י' ד' בניסן בבוקר, היה 24 שעות, שם לומדים, שם הרב ברלנד והרב ארוש למדו את הנושא של השש שעות התבודדות. היא עשתה 24 שעות התבודדות, עכשיו הם מקילים עלינו. היא עשתה 24 שעות תפילה, היא צעקה לשם, השם, תראה, אני הולכת עכשיו להציל את עם ישראל. זה בתלבש אסתר מלכות, לבשה רוח הקודש. השכינה שרתה על אסתר. אסתר התחילה ללכת לכיוון המקום של אחשוורוש, ואז אומר, כתוב בחזל בכמה מקומות, היא נכנסה למקום שנקרא בלשון חזל בית הצלמים. מה זה בית הצלמים? בית הצלמים זה היה, הזוהר הקדוש קצת מתאר את זה, היה כמו מעין שדרה. כל זה צריך לדעת, היו תקסים. זה היה הכל בנוי לפי איזשהו סדר, איך מגיעים לעוד מעלתו של אחשוורוש. אז היה חצר הבית המלך הפנימית, שם הוא יושב על כיסא מלכותו, והיו דרכים איך מגיעים אליו. בדרכים, אז אומר הזוהר הקדוש, היה לכל אורך הדרך כדי להתכונן לעלייה הרוחנית העצומה שזוכים להגיע לאחשוורוש, אז היו עבודה זרה, כישופים וכל מיני כתורת ועוד כל מיני דברים בדרך. אסתר כדי להגיע לאחשוורוש חייבת ללכת בשביל הזה, בדרך הזאת. לכן, כשהיא הלכה בדרך הזאת, היא נכנסה למקום של תאומה מאוד גדולה, ואז הסתלקה ממנה רוח הקודש. השכינה הסתלקה, השכינה לא יכולה לסבול כזה מקום. כמו שאמרנו שבוע שעבר, ואז היא צעקה, אז היא צעקה. על זה אומר דוד המלך, למנצח על הילד השחר. מי זאת הילד השחר? אסתר. ברוך אתה, אדוני למלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז על הילד השחר שזה אסתר, אז מה היא צעקה? קלי, קלי, למה עזבתני? שבוע שבר אמרנו, למה היא צעקה פעמיים קלי? זה שואל רבנו הרי הקדוש בשער הכוונות. למה היא צעקה פעמיים קלי? אומר רבנו הרי הקדוש, השם, כל שם של הקדוש ברוך הוא, זה מרמז ומלמד על סדר הנהגה. כשאנחנו אומרים י' קי ו' קי, הכוונה זה הנהגה של רחמים. שאומרים אלוקים זה דין, וכשאנחנו אומרים שם קל א' למד, אז הכוונה היא על החסדים. היא פנתה עכשיו לקדוש ברוך הוא והיא אמרה לו, איך מידת החסדים שלך עזבה אותי? שאמרת קלי קלי קלי, למה עזבתני? איך עזבת אותי במקום הזה? הרי אני לא הולכת פה מרצוני, אתה יודע שאני הולכת לצל את עם ישראל. אז על זה יצעקה קלי, על זה שואל רבנו הרי הקדוש, בסדר, אז תגידי פעם אחת, קלי למה זפתני? הוא אומר שיש סוד מאוד גדול בדבר הזה, שזה נקרא סוד הכתר, שהאדם אומר פעם אחת קלי, הוא פונה לחסדים של הקדוש ברוך הוא, אבל יש, זה חסדים פשוטים, בדרך כלל חסדים פשוטים מספיקים להושיע את האדם מהמקום שבו הוא נמצא, אבל פה זה היה מקום כל כך קשה, וכל כך מסוכן, ועם כל כך הרבה תומה, אז אסתר אמרה, לא מספיק פה חסדים פשוטים, צריך להגיע לחסדים הגדולים, שזה נקרא החסדים של מידת הכתר. אנחנו אומרים את זה, זה רבי שמעון בר יוחאי, ביום פטירתו הוא גילה את הסוד הזה. זה נקרא סוד י' ג' מידות של רחמים, או סוד הזקן הלבן, דקנה. דקנה זה סוד הלבן. סוד הזקן, דקנה זה הזקן. אז הוא גילה את זה בזוהר הקדוש, בהידרזות הזה נקרא. אסתר שידע את זה, היא פנתה אל הקדוש ברוך הוא, והיא אמרה לו, פה לא מספיק החסדים הרגילים שלך. כדי להושיע את כל עם ישראל, אני צריכה שיהיו פה חסדים גדולים. לכן היא אמרה פעמיים קלי. קלי אחד זה לחסדים פשוטים, אבל היא אמרה, אני עולה לחסדים הגדולים, לחסדים של מידת, זה נקרא מידת הכתר, שמשם את תושיע אותי. והסוד של החסדים של מידת הכתר, זה מיד יתקיים, שכתוב, ותעמוד אסתר נוכח הצר בית המלך הפנימית, ותראה את המלך יושב על כיסא מלכותו, ויושט למלך את שרבית הזהב. שרבית הזהב, מיד אסתר, כתוב, ותיגע בראשה, ברגע שהיא נגע בראש, השרבית מרמזת על עניין החסדים הגדולים, שממתיקים את כל הדינים, את כל הגזרות מעל עם ישראל, ובכוח החסדים של שרבית הזהב, תמיד זה להביא ישועה, ושנגיע למקום הזה בשלמות, כי היא רק נגעה בראש השרבית. זה נגיעה. הנגיעה הזאת הושיעה את כל עם ישראל, אבל עדיין לא הביאה את הגאולה השלמה. שבוע שעבר הזכרנו את זה, שמשיח צדקנו, משיח בן דוד, הוא יקבל את השרבית ביד, ואז תהיה גאולה שלמה לעם ישראל. אז זה היה המהלך של אסתר. עכשיו קצת, נתבונן קצת יותר בעומק, מה הסוד, הסוד של שרבית הזהב, מדוע שרבית הזהב מרמז על כל ה... על כל המהלך הזה. הבעל התניא כותב שהשרבית הזהב זה מרמז על סדר וצינור ודרך שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולם. יש, הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא ברא את העולם, הוא ברא עם כל מיני דרכים להשפיע לעולם. אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולם נקרא בקבלה סוד שרבית הזהב. ככה מסביר בעל התניא. ובאמת ההשפעות שלו הן ההשפעות הגבוהות ביותר, וכל הגאולה תלויה בסוד ההשפעות של שרבית הזהב. עכשיו קצת להבין מה זה שרבית הזהב, קצת מעט נרחיב בנושא הזה, שיש בזה נושא מאוד מאוד עמוק, הדבר הזה. שכל הצדיקים רצו להגיע לסוד הזה, סוד שרבית הזהב. יש דרכים שהקדוש ברוך הוא משפיע לעולמנו. כדי שאנחנו נקבל את השפע של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעולם שלנו צריכים כנגד זה לעשות עבודה. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא היה יכול לעשות את כל זה בלי עבודה. אבל הידוע, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נעבוד בעולם הזה, מתוך קשיים, מתוך התמודדות, כדי להרבות את השכר לאין שיעור מה שיהיה לעתיד לבוא. כי כל זה מציאות זמנית. מציאות העבודה היא מציאות זמנית. לאחר מכן היא תיגמר, לנצח נצחים תהיה מציאות של שכר. אז הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו הרבה הרבה יותר נשמח ונודה לו לעתיד לבוא על כל הטובות שהוא נתן לנו, והם באו מתוך עבודתנו, לא כמתנת חינם. כי בטבע נפש האדם זה לקבל שכר על עבודה ולא במתנת חינם. לכן זה כלל. על כל מה שמושפע לעולם שלנו חייב להיות כנגד זה עבודה. בכלליות יש הרבה דרכים, הרבה צינורות איך לקבל שפע. שלמעשה, הזוהר הקדוש אומר, זה התרי"ג מצוות. כל מצווה מושכת איזשהו סוג של שפע לעולם. בין אם אנחנו רואים, בין אם אנחנו לא רואים. למשל, אדם מניח תפילין, יהיה לו יותר סייעתא דשמיא בלימוד התורה באותו יום. אדם מתעטף בטלית, הטלית זה סוד של אור מקיף, אז זה מתחיל לשמור עליו איזה אור. אדם שומר שבת, אז השמירת שבת, כמו שכתוב, כי היא מקור הברכה. האדם מתברך, כל ימות השבוע מתברכים מכוח השבת. כל פעולה שאדם עושה פועלת משהו. אבל זה בפרטיות. אבל בכלליות, כתוב בזוהר הקדוש, יש שני צינורות כלליים. יש פרטים, אבל שני צינורות כלליים, שבלשון הקבלה הם נקראים חסדים וגבורות. חסדים וגבורות. כשאנחנו עושים חסדים, כגון, כשאנחנו עושים חסד אחד עם השני, צינור החסדים נפתח לנו. לכן, יש פסוק במשלי, מתן איש ירחיב לו. כשאתה נותן, למי אתה נתת? יותר ממי שנתת? רובן נתן צדקה לשימון. אתה לו 10 שקל צדקה. מי קיבל הכי הרבה פה? רובן בעצמו. פתחת עכשיו צינור של שפע. זה אומר שלמה המלך, מתן איש ירחיב לו. ירחיב למי שנתן. למי שנתן. זה דוגמה לעבודה בצינור החסדים, במידת החסדים. יש צינור מקביל לזה, שנקרא צינור הגבורות. צינור הגבורות, יש הרבה מאוד עבודה בצינור הגבורות, עד שחזל והמקובלים אומרים שעושה עיקר הקושי של העבודה הוא בצינור הגבורות. ומי שיצליח להגיע עד למקום העליון ביותר, ועוד מעט אנחנו נראה מה זה, בצינור הגבורות, הוא למעשה, זה רק משיח צדקנו יגיע עד למקום הכי גבוה. צינור הגבורות זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, ויש הרבה מאוד מדרגות של עבודה ותיקון במידת הגבורות. ככל שאדם זוכה יותר לתקן, מקבל שפע מהגבורות, שפע אור רוחני, סייעתא דשמיא והשפעות טובות, יותר ממה שהוא מתקן במידת החסדים. עיקר התיקון והעבודה והקושי גם של העבודה הוא בצינור הגבורות. הגבורות זה עיקר התיקון. יש, בגלל שזה, המקום הזה שנקרא מידת הגבורות, הוא סולם מוצב בארצה וראשו בשמיים, בכל שלב יש עבודה אחרת. ככל שעולים, העבודה היא משתנית, אבל גם היא נהיית מצד אחד יותר קשה. ומאוד מאוד קשה להגיע לראש הסולם. למעשה, בפשטות, בשלמות, עוד אף אחד לא הגיע לשם. מדוע? כי ברגע שיגיע, הצדיק שיגיע לשם, הוא יהיה המשיח, ואז הוא יוכל לגאול את עם ישראל. כך מסבירים הצדיקים והמקובלים. הצינור הגבורות, שפע מידת הגבורות, אמרנו יש בזה הרבה חלקים והרבה בחינות. אבל בכלליות, נחלק את זה לשלושה בחינות כלליות. נתחיל מלמטה למעלה. בסולם מטפסים מלמטה. אז נתחיל לראות את מה זה מידת הגבורות מלמטה. למטה הגבורות הם מתגלים בצורה של כוחות נפש באדם. פתאום האדם ידוע שאדם יש לו גבורה, ככל שאדם יש לו גבורות הוא יותר איש עשייה, יכול יותר לעשות. מדוע? זה כוח וזה אור בתוך לב ונפש האדם, שמכוח האור הזה והכוח הזה אדם יכול לעשות הכל. אדם שיש לו גבורות גדולות, שום דבר הוא לא יפחד ולא יימנע מלעשות שום דבר. אבל אם אנחנו משתמשים בכוח הגבורות למטרות טובות, נפתחים פה צינורות של שפע אינסופיים. אבל היצר הרע, עיקר אחיזתו, יניקתו, זה תמיד מצינור הגבורות. ככה זוהר אומר את זה, במאות מקומות, את היסוד הזה. שעיקר יניקת, כוח הסיטרא, היצר הרע, זה ממידת הגבורות. למטה, מהי העבודה למטה? כלומר, במדרגות הנמוכות של מידת הגבורות, מצד אחד יש כוחות נפש, שזה מתגלה או בצורה של גבורה או בצורה של התלהבות. התלהבות זה גם ממידת הגבורות. היצר הרע לוקח את זה. הוא רוצה לקחת את הגבורה הזאת, שנמצאת התחתונה. לאן הוא רוצה לקחת את זה? התלהבות. לאן הוא רוצה לקחת את ההתלהבות? לתאוות העולם הזה. שם הוא מלהיב אותנו, הוא רוצה כל הזמן להלהיב אותנו בכל מיני עוגות קצפת למיניהם בעולם הזה. הוא מפתה אותנו. קחו את ההתלהבות הזאת, תכניסו אותה לאיזה מסיבה, לאיזה תאווה של מתאוות העולם הזה. זה בחינה אחת בגבורות למטה. בחינה נוספת בגבורות למטה זה שזה כוח בנפש. לאן היצר רוצה לקחת את הכוח בנפש הזה? למחלוקת, לכעס, קינה והקפדה על הזולת. אנחנו רואים, אנשים שיש להם גבורות ולא יכולים לתקן את זה, ויש לנו ניסיון מאוד מאוד גדול בדור שלנו, כמו שנבין, נראה למה בהמשך, שדווקא בדור שלנו יש לנו ניסיון מאוד גדול עם הגבורות שניצנת למטה. אז היצר הרע רוצה לקחת את הגבורות האלה, היצר הרע רוצה לקחת את הגבורות האלה למחלוקת ולכעסים בתוך עם ישראל. אדם שיש לו גבורה, משהו לא נראה לו, אפילו הוא חושב שמישהו עושה איזה טעות, אולי הוא צודק. אבל מיד הוא רוצה לדון אותו, אומר, אם הוא לא הולך להרביץ לו בפועל, אז הוא יודע כי צריך להתפלל וצריך להתבודד, אז הוא יכול ללכת להתבודד, והוא אומר, יהיה רצון שימות 13 מיטות, וזה יהיה לו כפרת אבונות על כל הרעות שהוא עושה. כל זה מעורר בתוך האדם כעסים והקפדות על הזולת בצורה מאוד מאוד חריפה. זה סיפה, פעם סיפרנו, יש לי איזה ידיד, חזר בתשובה, ברוך השם, לפני בערך 15 שנה חזר בתשובה. לפני זה לא היו מרגיזים אותו. למה לא היו מרגיזים אותו? ניסו כמה פעמים, הוא פשוט ירה, הוא היה יורה באנשים. אז בסדר, הוא חזר בתשובה, והוא הבין שאסור לראות באנשים. עובד ניסיון ראשון. יום אחד הוא בא אליי, ובאמת זה היה סיפור שמישהו, זה היה מעט השם, אחר כך אמרתי לו, מעט השם, העמידו עליו מישהו שיבזה אותו ויחלוק עליו אחרי שהוא חזר בתשובה. היה צריך לתקן את מה שהוא היה עושה בעבר. ממש מידה כנגד מידה, העמידו עליו חולק, שעשה לו הצרות גדולות מאוד לבן אדם הזה. ואז יום אחד הוא בא אליי, הוא אמר לי, תגיד, מותר לי לראות בו באקדח? מה? לא, אז זהו, אז אני לא, הוא שאל אותי באמת, פסק הלכה, האם אני פוסק שמותר לו לראות בו באקדח? אמרתי לו, מכוח מה אתה רוצה שאני אתיר לך? הוא אומר לי, תראה, אני התקדמתי. בעבר הייתי יורה בתת מקלע. עכשיו אני יורה באקדחי, ועברתי, הנה, אתה רואה התקדמות רוחנית. טוב, אני ראיתי שזה קצת השתבש אצלו הנקודה הזאת. שלחתי אותו לזה רב, הרב הוציא אותו מזה. ברור השם. אחר כך, יום אחד הוא בא ואמר לי, תשמע, אתה יודע, הוא התקרב לברסלב, הוא התחיל לעשות כל יום שעה התבודדות. הוא אמר לי, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, גיליתי שיטת חיסול חדשה. אמרתי לו, מה, איזה שיטת חיסול? ותשמע, אני הולך להתבודד, אני חושב על מישהו, אני כועס עליו, אני חושב על מישהו, בשדה, בתפילה, אני פתאום רואה ש32 שיטות חיסול עוברים לי במחשבה, אני מתפלל על זה. תשמע, זה הכי נקי, אף אחד לא ידע שזה בא ממני, אני יכול בשדה לחסל אנשים בקלות, אין סימנים לדבר הזה. באמת, הוא כבר בא עם דעת לדבר. פה הוא כבר אמר את זה כמובן בבדיחות, הוא לא אמר את זה ברצינות. אבל מה הוא רצה להגיד? הוא רצה להגיד, בסדר, הנה, ברור השם, זכיתי כבר לתקן את מעשיי. ואז הוא אמר לי, אבל גיליתי כמה בתוך הנפש שלי יש הקפדות על הזולת. הוא באמת לא התכוון, זה כבר היה אחרי שנים, הוא לא התכוון ברצינות. הוא אמר את זה בדרך של בדיחה. עד כמה שיניתי את מעשיי, אבל עד כמה הכעסים וההקפדות נמצאים בתוכי. זה נקרא עוד שלב, עוד בחינה בתיקון מידת הגבורות. נקרא בתיקון מידת הגבורות. שאדם, רבנו, כתב בליקוטי מוהר"ן בכמה מקומות, כמה גדול העבודה לבטל את מידת הכעס. אחד העבודות הכי גדולות שיש לאדם בעולם הזה, אומר רבנו, זה ביטול מידת הכעס. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו. אחד העצות שרבנו אומר, איך לבטל את מידת הכעס, אומר, אתה כועס על מישהו. למה אתה כועס עליו? כי אתה רואה שהוא עשה איזה מעשה לא בסדר. נניח, רובן עשה מעשה X שלא לא בעיניך בסדר, ואולי באמת זה לא בסדר, ואתה כועס עליו, בגלל שהוא מתנהג ככה, ועשה כזה דבר. אומר, רבי נחמן אומר, עצה נפלאה. במקום לכעוס עליו, שעושה את המעשה הזה, תרחם עליו, שהוא כזה מסכן, שהוא עושה את המעשה הזה. אתה רואה מישהו שמתנהג לא בסדר, קמצן גדול, וזה מרגיז אותך שעד כדי כך הוא קמצן. מה אתה כועס עליו? תרחם עליו, תפקה עליו, תתפלל עליו, מסכן שהוא כזה קמצן. אומר, כשאדם הופך כעס לרחמנות, ככה לשון של רבנו, ממשיך על ידי זה רוחו של משיח בעולם. זה פלא גדול, להפוך את הכעס למידת הרחמנות, לעין טובה, במקום שתקפיד על מישהו, תתפלל עליו, שישנה את הדרך שלו. למה אתה כועס עליו? אבל זה העבודה שלנו בגבורות למטה. העבודה שלנו בגבורות למטה, זה הנקודה הזאת, זה הנקודה הזאת, זה להפוך את התאוות של העולם הזה לצמא לך נפשי, כמה לך בשרי, להפוך את כל ההתלהבות הזאת להתלהבות שהיא בקדושה, ואת הכעסים ואת ההקפדות להפוך לרחמנות. ואת כוח הגבורה אמרו לנו חז"ל, עם כוח הגבורה, ברגע שאנחנו מפסיקים לכעוס, מה יהיה עם כוח הגבורה שיש לנו בתוכנו, מה יקרה איתו? משנה מפורשת בפרקי אבות. זהו הגיבור הכובש את יצרו. אז תוכל לקחת את הגבורה שלך למלחמה כנגד היצרה. אז זה התיקון, זה נקרא התיקון ברובד, בבחינה היותר נמוכה של מידת הגבורות. שזה לתקן, כמו שאמרנו, את התאוות המיותרות, את ההתלהבויות המיותרות של האדם לעולם האלה, לתאוות העולם הזה, שזה התאווה הידועה, שזה ניאוף, ממון וכן הלאה, תאוות אכילה, כל התאוות האלה, זה בחינה אחת. בחינה שנייה זה העבודה על העניין של הכעס וההקפדה. זה הרובד הראשון בתיקון מידת הגבורות. יש רובד מעל זה. מעל זה, זה הרצון של האדם לשלוט ולהניג. קוראים לזה בלשוננו כבוד וגאווה. זה ברגע שאדם, אם אדם לא עובד על זה, מצד היצרה של הגבורות היותר עליונות, ברגע שאדם מתחיל להרגיש שהוא, יש לו השפעה, מיד הוא רוצה, כולם תתבטלו, תשמעו, ואולי יהיה לכם זכות, אז תשמעו כל מילה שאני אומר לכם מה לעשות. זה הרצון של האדם, יש באדם רצון לשלוט ולהניג. פה גם צריך להפוך את זה, את הרצון להניג מישהו אחר. מי אמר לך שאתה מתאים להניג? מאיפה אתה יודע? חז"ל אומרים לנו, קודם כל אדם צריך לברוח מכל הנהגה. אבל אם כל אחד יברח מכל הנהגה, מה יהיה? אין מה לדאוג. אם נזכה כולנו לברוח מההנהגה, אז באמת נגלה את המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. כל אחד במקומו. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יניג אותו, יניג, הוא יקפה עליו כבר ער כגיגית. לא יהיה לו ברירה. הוא כבר יקפה עליו להניג. לכן אדם לא צריך אף פעם לחפש להניג אחרים. אם הקדוש ברוך הוא יוצא, אל תדאג, הוא כבר יביא אותך למקום הזה. אבל ברגע שאדם רוצה, אז זה צריך לדעת כלל. אם שני אנשים משפחים את האדם, אשרי השכונה שאני גר בתוכה. אם ארבע אנשים משפחים אותו, זה כבר אשרי העיר. וככה זה הולך בסדר כזה, שאם יש 10 אנשים שהיום אמרו לו איזה שבח, זה איזה, יש לו קושייה. איזה זכות יש לדור הזה שאני חי בתוכו. אז הוא בעצם מציל את כל העולם, הוא מציל את כולם. אז צריך לדעת שאדם, צריך לדעת, הלוואי שאני אוכל להניג את עצמי. שאדם יבדוק טוב טוב אם הוא יכול להניג את עצמו לפני שהוא הולך להניג אחרים. אנחנו רואים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שבוע ימים הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תושיע את עם ישראל. הוא היה מתפלל על זה הרבה, משה רבנו. לך תושיע את עם ישראל, לך תוציא אותם ממצרים. משה רבנו אומר לו, מי אנוכי אשר אלך? לא איש דברים אנוכי. הוא מתבייש. וכמו שפעם סיפרנו, שמשה רבנו, אחרי הכל אתה ביישן, אתה ענב יותר מכל האדם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, לך תשיע את עם ישראל. איך אתה מסרב לו? אז שמעתי פעם, אחד מהצדיקים, אדמור מפוריסוב, פעם הוא אמר שמשה רבנו אמר, מן הסתם הקדוש ברוך הוא רוצה, כמה שאני גרוע, עוד רוצה להראות לי כמה אני בעל גאווה. הוא אומר לי, לך להושיע את עם ישראל, ואני באמת מאמין לזה. אני חייב לסרב לו, להראות לו שלפחות את השיגעון הזה אין לי, את הדמיון הזה אין לי. שבוע ימים הוא ביקש ממנו, משה, בבקשה, לך תושיע את עם ישראל. ביום השביעי, משה רבנו אמר לו, שלח נא ביה תשלח. מה זה שלח נא ביה תשלח? אמר לו, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, תפוס איזה בן אדם בעולם, תפס איזה יהודי שם שמסתובב בקהיר, ברמסס שם, ולא יודע כלום. תשלח אותו להושיע את עם ישראל, יהיה יותר טוב ממני. הגרוע שבגרועים יותר טוב ממני. ככה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה הגעת להשגה הזאת, שאתה הכי גרוע בעולם, אז אם כך עד עכשיו ביקש ממך, יפה. משה, לך תיגע לתעם ישראל. עכשיו אני מצווה עליך, לך תיגע לתעם ישראל. נגד ציווי כבר לא יכול לעשות שוב דבר. ברגע שאדם מרגיש שהוא הכי גרוע בעולם, אז הוא יכול להושיע את עם ישראל. זה, לומדים את זה ממשה רבנו. אנחנו רואים שהיום כל המנהיגים שלנו משום מה לא לומדים, הם חייבים ללמוד פרשת שמות, חייבים ללמוד את כל סדר עבודתו של משה רבנו. נתניהו והחברים שלו חייבים ללמוד איך משה רבנו התנהגו. היום כל אחד שבא לבחירות מודיע לנו שאם לא נבחר בו, מה אנחנו עתידים להפסיד? את האור של העולם, את ישועת העולם אנחנו הולכים להפסיד. אז זה החלק השני של תיקון הגבורות. אבל יש חלק יותר עליון, והחלק היותר עליון זה כבר עבודת הצדיקים. זה נקרא עבודת הצדיקים. והחלק היותר עליון זה שאדם מרגיש שכל מעשיו, כל כישרונותיו, כל יכולתו, זה הכל ברכה וסייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא, והוא מעצמו אין לו שום דבר לדבר הזה. אין לו שום דבר. מצד עצמו אין לו שום דבר. אבל אצל הצדיקים זה הולך על כחוט השערה. אפילו כחוט השערה, במקום הגבוה הזה, זה כבר מקלקל ופוגם. פירוש הדבר, שאם אדם, אנחנו צריכים, נאמר, שאנחנו צריכים לדעת, שאצלנו זה כמעט לא, עוד לא הגענו בכלל להבין ולהשיג בדבר הזה, לכן יש דברים שיכולים להיות שלנו לא מובנים. אבל במקום הזה, שזה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אסור להרגיש לצדיק שמגיע לשם ועובד שם, אסור לו להרגיש שום איזשהו מציאות שלו נפרדת בעצם מהקדוש ברוך הוא, מהסיית הדשמיה של הקדוש ברוך הוא. ואם הוא הכי הצליח בעולם, אז מי הצליח? הקדוש ברוך הוא הצליח. ואם הוא הכי נכשל בעולם, אז מי נכשל? הקדוש ברוך הוא. כבר אין לו הבדל בין הצלחה לבין כישלון. למה? כי בין בהצלחה ובין בכישלון זה רק הקדוש ברוך הוא. ואז, איך אדם יכול קצת לבדוק את עצמו, איפה הוא אוחז בזה? ודאי שאנחנו לא אוחזים בזה, אבל איך אפשר לבדוק את זה? יש ספר של רבנו חיים ויטל שנקרא שערי קדושה. ושם אומר שהיה חכם שרצה ללמוד את דרכי ההתבודדות. במושגים שלו, דרכי ההתבודדות, הכוונה, קבלה מעשית, ולהגיע למדרגות רוחניות מאוד גבוהות. אז הוא הלך לאחד המתבודדים, החכם הלך לאחד המתבודדים, ואמר לו, למד אותי את דרכי ההתבודדות. אמר לו, המתבודד לחכם, אמר לו, אני אשאל אותך שאלה. ולפי התשובה, אני אראה אם אני יכול ללמד אותך או לא. אמר לו, בבקשה. אמר לו, המתבודד אמר לו, תגיד לי כך, האם כשמשפחים אותך, וכשמבזים אותך, זה שווה בעיניך לגמרי, ואין לך הבדל בין שמשבחים אותך ובין שמבזים אותך? אז אמר לו החכם, החכם היה איש אמת. אחר אמר לו, אני אגיד לך את האמת? לא, זה לא כך. שמשבחים אותי אני שמח, שמבזים אותי אני בצער. אז הוא אמר לו, אם כן, אתה עוד לא יכול להגיע למקום הזה. המקום הזה, זה נקרא הבירור של המדרגה השלישית. המדרגה השלישית במידת הגבורות, שאדם כל כך יראה, יקיים, שיביתי השם לנגדי תמיד, שלא יהיה לו חילוק, לגמרי. לכן אנחנו אומרים, לכן דוד המלך אומר, מה הוא אומר? שיביתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיביתי? שווה אצלי השבח, השבחים שמשבחים אותי, והביזיונות שמבסים אותי, שווה אצלי לגמרי. מי שמגיע למבחינה הזאת, אמר לו המתבודד לחכם, הוא יכול ללמוד את הדרכים האלה. זה הסוד של הראש של, זה החלק העליון, הגבוה, של תיקון מידת הגבורות. אז באמת שמה אומר שהחכם אמר לו, בסדר, אם ככה אני עוד לא יכול ללמוד את הדרכים האלה. זה יותר מדי גבוה בשבילי. אז אין דבר יותר קשה, שהשבח והביזיון יהיו שווים לגמרי באדם. אצל צדיקים גדולים, זה לא שגם אם יבזו אותם הם ישתקו וגם אם ישבחו אותם הם ישתקו, אבל הם מתבוננים בדקות הנפש, הם מתבוננים האם זה עשה לי משהו, נגיע ככה, זה קצת דקר אותי, שביזו אותי זה קצת דקר אותי, זה כבר לא אוחז במקום הזה, במקום המאוד מאוד גבוה הזה. זה הדבר, הבחינה הזאת, זה כמו שרבנו הרי הקדוש כותב שרק משיח צדקנו יגיע לזה בשלמות, וכשהוא יגיע לזה בשלמות הוא יכול לגאול את עם ישראל. זה הבחינה הזאת. כל זה הסברנו קצת בדרך עבודת המידות. עכשיו נסביר את זה, לפני פורים לומדים קצת קבלה, אז קצת נלמד קבלה, היום נלמד קצת קבלה. אז בקבלה קוראים למידה הזאת, העליונה שמשיח השיג אותה בשלמות, קוראים למידה הזאת גבורות דעתיק. ככה זה נקרא בלשון הקבלה. בגבורות דעתיק, למשל שמה, הגבורות והחסדים, הכל משתווה למידה אחת, ויש שם אור גדול מאוד, אור עצום מאוד במקום הזה, שמשיח צדקנו יגלה אותו ויביא את הגאולה לעולם. כל הצדיקים שאפו ורצו להגיע אל המקום הזה שנקרא גבורות דעתיק. ומי השורש של הצדיקים שרצה להגיע לשם? מישהו השורש של המשיח, שזה דוד המלך. ודוד המלך, יש תורה מאוד עמוקה, של רבנו הארי הקדוש, שמסביר למה דוד המלך לא זכה להגיע למקום הזה. כי אילו הוא היה זוכה להגיע למקום הזה, הוא היה יכול להביא כבר את העולם לגאולה. מה עשה, איפה דוד המלך, איפה היה החיסרון של דוד המלך שלא הגיע לשם, שהוא לא הגיע לשם? דוד המלך, היה המעשה של בת שבע. ובאמת צריך לדעת שכל העניין של בת שבע זה נושא מאוד מאוד עמוק. דוד המלך לא כך סתם נכשל בעניין של בת שבע, אלא יש לזה רקע ושורש מאוד עמוק לכל המעשה של דוד המלך ובת שבע. יום אחד הגמרא במסכת סננית מספרת שיום אחד דוד המלך פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לקדוש ברוך הוא, שאלה יש לי אליך. מה שאלתי? למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ולא אומרים אלוקי דוד? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, הם האבות עמדו בניסיונות, אתה לא עמדת בניסיונות, לכן לא אומרים אלוקי דוד. אמר לו דוד המלך, אם כך בחנני השם ונסני, אם כך אני מוכן לעבוד, אני מוכן לעמוד בניסיונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה מבקש, רצון יראב יעשה. אני אמיד אותך בניסיונות, ולא רק שאני אמיד אותך בניסיונות, אני גם מגלה לך איפה הניסיונות שלך היו. תדע לך, אני מגלה לך. הניסיונות שלך היו בתאווה של אישה. אני מגלה לך את זה מראש. לאחר מכן קרה כל העניין עם בת שבע. מה אמר דוד המלך על זה? כל זה כתוב בגמרא. מה אמר על זה? זמותי בא לי עבור פי. מי היה נותן לי זמם לפה ומשתיק אותי כשאמרתי לקדוש ברוך הוא בחנני השם ונסני? אז זה המהלך בגמרא. אבל באמת כל המהלך הזה לא ברור בכלל, לא מובן בכלל כל הסיפור הזה. מדוע לא? מדוע לא? דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים אלוקי דוד? אני רוצה תוארים, אני רוצה כבוד, תיתן לי דרגה. אלוקי דוד זה איזושהי דרגה, איזשהו כבוד. למה לא אומרים? יעלה על הדעת, דוד המלך, מה אתה? אתה מבקש כבוד, אתה מבקש דרגות, תהילה, שיגידו אלוקי דוד? למה אתה בכלל מבקש את זה? אם הקדוש ברוך הוא יחליט לקרוא, להגיד אלוקי דוד, שיגידו אלוקי דוד, אז הוא יעשה את זה. מה לך לבקש תוארים ומדרגות רוחניות? לכן, זה לא כפשוטו. אלא דוד המלך שאל שאלה עמוקה מאוד את הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, דוד המלך אמר, אני יודע שכל תיקון העולם עומד על כיסא של ארבע רגליים. זה משל, זה נקרא כיסא הכבוד. זה דרך משל מתארים את זה. שיש ארבע יסודות לתיקון העולם שנקראים חסד, גבורה, תפארת ונצח ומלכות. אני יודע שאברהם, יצחק ויעקב תיקנו שלושה רגליים. ואני רואה ברוח הקודש שאני צריך לתקן את הרגל הרביעית. שהוא שאל אותו, למה לא אומרים אלוקי דוד? דוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, מה חסר בי? מה, איזה חסרון? מה עוד לא עשיתי כדי שאני אתקן את הרגל הרביעית ואז תהיה הגאולה השלמה? ואז הקדוש ברוך הוא ניסה אותו. הוא העמיד אותו בניסיון. מה היה הניסיון? בשעה שהוא אמר לו, האבות עמדו בניסיון ואתה לא עמדת בניסיון, זה היה הניסיון של דוד המלך. מדוע זה היה הניסיון של דוד המלך? מכיוון שדוד המלך צריך לתקן את הרגל הרביעית של הכיסא. זה מידה, מידה רוחנית. ומהי הרגל הרביעית של הכיסא, שנקרא מידת המלכות? זה שאדם ידע, אין לי מצד כוחות מעצמי שום כוח, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נותן לי. זה מידתו של דוד, ומידה של המשיח, זה מה שאמרנו קודם. אין לי שום מציאות מצד עצמי. כשדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונסני, תנסה אותי, מה הוא אומר לו? אני אעמוד בניסיונות. ברגע שאמרת אני אעמוד בניסיונות, שמה פגמת כבר. למה? כי אתה צריך להשיג ולדעת בידיעה שלמה שאין אחריה שום, שום, שום כלום, אפילו לא כחוט השערה, אתה לא יכול לעמוד בשום ניסיון. למה? כי אתה לא מציאות לעמוד בשום ניסיון, רק הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך. ברגע שאמרת בחנני השם ונסני, נפרדת, עשית פה פירוד בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כי בכל אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תנסה אותי. מה היה צריך להגיד לדוד המלך? השם, הם יכלו לעמוד בניסיונות, אני לא יכול לעמוד בשום ניסיון, כי אם אתה לא מקיים אותי, אני לא יכול לעשות שום דבר. בזה נכשל דוד המלך. מה לימד אותו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך אמר לו, דוד, לך תלמד שאם אני לא שומר עליך, אז אתה תלך לעשות את העבירות הכי גדולות בעולם, תעשה את התאוות הכי גדולות בעולם, אין לך כוח לעמוד בשום דבר בלעדיי. ולכן הוא נכשל בעניין של בת שבע. לכן אחרי שהוא נכשל בעניין של בת שבע, מיד הבין דוד המלך, מיד הבין דוד המלך את הטעות שלו, והתחיל לעשות על זה תשובה. אבל בד בבד, זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא נכשל פה, בזה שהוא עמד בניסיון. אבל אנחנו שואלים שאלה, אם בת שבע הוא נכשל? הוא לא נכשל עם בת שבע. מדוע הוא לא נכשל עם בת שבע? כי בת שבע לא הייתה אישה נשואה. היא הייתה גרושה. בת שבע הייתה גרושה, ודוד המלך שהוא היה איתה, הוא קידש אותה כדעת וכדין לפי הכל. הוא לא נכשל באמת עם בת שבע, אלא זה היה מרית עין שלא לעשות כזה דבר. לא ראוי למלך לעשות כזה דבר. אבל בעצם מבחינת ההלכה הוא לא נכשל. כי אם באמת בת שבע, זה, הכל זה חזל וזוהר מפורשים. מה? לא. לא, הייתה גרושה. תכף אנחנו נתבונן בזה. מיד אנחנו נתבונן בזה. אילו בת שבע הייתה נשואה, הרי היא הייתה נאסרת על דוד המלך, אם הוא היה איתה. כי ידוע שאישה נשואה שהייתה עם גבר זר, היא נאסרת על הגבר הזה. ואנחנו רואים שלא רק שבת שבע לא נאסרה על דוד המלך, אלא שהיא הייתה אשתו, וממנו, ומדוד ובת שבע יצא מלך המשיח. כי שלמה המלך נולד מבת שבע. בת שבע זה אמא של שלמה המלך, ועוד איזה אמא הייתה לו. אתם יודעים איזה קשוחה הייתה בת שבע? דבר, שלמה המלך אומר, כל מה שהשגתי, כל החוכמה שלי, זה מהסתירות לחי שקיבלתי מאמא שלי. דוד היה כזה רך, דוד המלך את הבנים שלו לא יכל להרביץ להם, הוא יותר מדי אהב אותם. כמה שהיה לוחם בחוץ, בבית, הוא היה כזה רך. בת שבע אמרה, חינוך, דוד, אתה תתעסק בענייני הממלכה, אני חנך אותו. שלמה המלך, כתוב במדרש, שלמה המלך אמר. כמה אני מודה לאמא שלי על המכות שהיא נתנה לי. אולי קם בזמן, היה מקבל מכות. עם מקל היא הייתה מרביצה לו, בת שבע. לזה. גם הייתה לו סבתא. יודעים מי זה הייתה סבתא שלו? סבתא רבא. רות. כתוב, חזל אומרים, רות ראתה את שלמה יושב על כיסא ממלכתו. היא עריכה ימים, רות. כן. אז ה... אז דוד למעשה, אין טענה כנגדו, שימו לב, אין טענה כנגדו על עניין של בת שבע. אז שואל הזוהר הקדוש, אבל הוא נענש, והוא נענש קשות דוד המלך. אז על מה הוא נענש דוד המלך? מה היה העונש של דוד המלך? לכן כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת בראשית, הזוהר שם מסביר את עומק העניין. בת שבע הייתה גרושה. מי היה בעלה של בת שבע? אוריה החיתי. הוא לא היה חיתי, הוא היה יהודי. קראו לו כך בשם הזה. אוריה החיתי, שהוא היה בעלה של בת שבע, וגירש אותה, כי היה הלכה שכל מי שיצא לצבא אל המלחמה, נותן גט לאשתו. קרא את ההלכה. כשאוריה חזר מהמלחמה, אז זה ככה. יש בזה מחלוקת, במה שאתה אומר, הלכה, המסקנה של ההלכה, שזה לא היה גט התנאי, זה היה גט גמור. לא תיכנס לנושא הלכתי, אבל זה הזוהר הקדוש, בסופו של דבר הזוהר אומר שזה היה גט לגמרי, לא על תנאי. בגמרא זה מחלוקת, אבל הזוהר פוסק את זה. מה קרה? כשהם חזרו מהמלחמה, דוד המלך עמד עם שר הצבא שלו, שקראו לו יואב בן צוריה. אוריה החיתי עבר לידם, ואז אוריה עשה דבר מאוד חמור. דוד הוא המלך, ויואב בן צוריה הוא השר צבא. ויש, בתורה יש הלכות מאוד מאוד חמורות שאין כמותם בשום מקום, שהם נקראים ההלכות של כבוד המלך. אין, גם אסור לבזות שום אדם, אסור לבזות זקן, אסור לבזות תלמיד חכם גדול. אבל על כל זה יש מחילה. למי שפוגע בכבוד המלך, התורה מאיזושהי סיבה יחמיר על זה יותר מהכל. כשאוריה החיתי עבר ליד דוד המלך ועמד לידו יואב בן צוריה, אוריה החיתי התעלם מדוד המלך ופנה אל יואב בן צוריה ואמר לו, הוא פנה אליו אדוני, הוא קרא לו אדוני. הוא מתעלם מדוד המלך ונותן את כל הכבוד ליואב בן צוריה. אומרים חז"ל שלפי האמת באותו רגע אוריה החיתי התחייב מיתה. כמי שפוגע בכזה, אם נתבונן בזה, זה באמת פגיעה מאוד גדולה בכבוד. זה להתעלם לגמרי מהנוכחות של המלך, ולא רק זה, הוא פונה אל יואב בן צוריה, הוא התחייב באותו רגע מיתה. ההלכה מחייבת את הבית דין להוציא את אוריה החיתי להורג. זה חיוב. זה כמו שבן אדם הורג מישהו, זאת אותה בחינה. הוא חייב מיתה. ואז דוד המלך שראה את זה, הוא אמר דוד המלך אמר, אנחנו, אמר ליואב בן צוריה, ועשית כחוכמתך, ובפעם הבאה שאתם יוצאים למלחמה, תשים אותו בחזית, שהוא יארג, ובזה אנחנו נקיים את המיטה שלו. כי הוא חייב מיטה על פי התורה ועל פי ההלכה. אומר הזוהר הקדוש, זה כל ההקפדה על דוד המלך. מה ההקפדה? מה היה ההקפדה? למה אתה לא הרגת אותו? למה שלחת אותו למות במלחמה? הוא חייב מיטה? אז תוציא אותה אתה להורג. לא הכוונה שדוד בידיו, אלא בגלוי, בהתגליה, תודיע לכל אחד, אוריה חיתי חייב מיטה, ותוציא אותו ותוציא אותו להורג. אומר הזוהר הקדוש, שלדוד המלך, שלאוריה חיתי, היה צער גדול מאוד, שהוא נהרג בידי חרב בני אמון. בני אמון הרגו אותו, ונהרג בחרב בני אמון. מדוע? הוא מסביר הזוהר הקדוש, שעל החרבות של בני אמון היה מצויר, היה שם סימון של עבודה זרה, וכל מי שנהרג על ידי חרב בני אמון, היה לו צער במיטתו, כי הוא מת על ידי כוח של תומה. אילו היה אוריה החיתי, היה נהרג על ידי הסנדרין, על ידי הבדין, לא היה לו את הצער הזה שהוא נהרג על ידי חרב בני אמון. אומר הזוהר הקדוש, כל הטענה וכל התביעה נגד דוד המלך, זה הייתה על הנקודה הזאת. על הנקודה הזאת, למה אתה לא דאגת שיוציא אותו להורג ושלחת אותו למות בידי חרב בני אמון? כל מה שהוא הפסיד. הוא מסביר, אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, שאומרת, מספרת שם סיפור מופלא. על זה היא מספרת סיפור מופלא. דוד המלך היה, עד שלב מסוים הוא היה נלחם, הוא היה גיבור, הוא היה איש מלחמה. אביגיל אמרה לו, מלחמות השם אדוני נלחם. היה נלחם מלחמות גדולות. אומר, שם כתוב בגמרא, שדוד המלך היה יורה חץ, ובכל חץ היה הורג 800 אנשים. 800 אנשים. חץ מופלא. הבן איש חי שואל על הפירוש של הגמרא הזאת, אומר, איזה, מי שמע כזה חץ? מה זה, זה היום סקד לא עושה כזה דבר. איזה חיצים היו לדוד המלך? אומר, הבן איש חי, שהיה כוח רוחני, דוד המלך היה לו כוח רוחני לתת בחץ, והחץ היה נכנס מאחד לשני עד 800 אנשים. אז אומרת הגמרא, ועל זה היה מצטער דוד המלך כל ימיו, שמה? שהוא הרג 800 ולא 1,000. על זה הוא היה מצטער. והקדוש ברוך הוא אמר לו, בדבר אוריה חיתי, בגלל אוריה חיתי, אתה תרוג 800 ולא תרוג 1,000. זה כתוב, אז הסיפור הזה כתוב בגמרא, בסכת מועד קטן. אומר, שואל רבנו הרי הקדוש, מה זה ה-800? ואחד זה, מה אכפת לך? אתה רואה 800 אנשים? בחץ אחד, אז תזרוק עוד חץ. כבר יש לך 1,600. מה הבעיה? 3 חיצים, יש לך כבר 2,400 איש. מה אתה? מסביר רבנו הרי הקדוש, בכמה מקומות הוא כותב את זה, אומר שיש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה. וזה לא, זה אומר זה כפשוטו, אבל הוא מסביר שהעניין של ה-800 וה-1,000 זה עניין אחר לגמרי. אלא מה זה העניין הזה? עכשיו קצת נסביר קבלה, זה קצת קבלה הדבר הזה. יש, אמרנו שהמדרגה השלמה של משיח צדקנו היא נקראת גבורות דעתיק. יש סיבה בקבלה, זה מובא בספרים, שהמדרגה הזאת, יש שם קדוש של המדרגה הזאת. הגימטריה של השם הקדוש של המדרגה הזאת היא, כמה זה הגימטריה? 1,000. ויש שם קדוש שהוא המדרגה הזאת, אבל חלקי. רק חלק מהמדרגה הזאת. והשם הקדוש של חלק מהמדרגה הזאת, כמה זה? 800. על זה, כל זה משביר בנו הרי קדוש. על זה היה מצטער דוד המלך כל ימיו. שבגלל המעשה של אוריה החיתי, אני לא יכול להשיג את המדרגה הזאת בשלמות שמספרה 1,000. ואני יכול רק להשיג אותה במדרגה של 800. כמה חסר לו? 200. איפה זה מובא? ב-200 לנותרים את פריו. הקדוש ברוך הוא שומר את ה-200 האלה, הוא שומר לנותרים את פריו. את החלק הזה של ה-200, למי הוא שומר את זה? למי שיתקיים בו, ה-1,000 לך שלמה. ה-1,000 לך שלמה, מי שיתקיים בו, מדרגת ה-1,000, אז הוא יזכה לבחינה הזאת. ואז כשהמדרגה הזאת תתגלה בשלמות, אז יבוא משיח צדקנו. לכן, שימו לב, עכשיו נקשר את זה בעצם לסיפור שלנו, למגילת אסתר. וזה פלא גדול מאוד. העמידה הזאת שאמרנו מלמטה ועד למעלה, העמידה הזאת שהיא נקראת גבורות, היא נקראת גם, יש לכל דבר רמז בעולמנו, זה התכונה שלה, זה מתכת הזהב. הזהב זה גבורות, והכסף זה חסדים. זה כתוב בזוהר ובהרבה ספרים. לכן, מה זה שרבית הזהב? שרבית הזהב זה השרבית, זה הענף של הגבורות, מהראש ועד למטה. שאחשוורוש השיק לאסתר את שרבית הזהב ותיגע בראשו. מה זה ראש השרבית? גבורות העתיק. היה לאסתר נגיעה שם במקום הזה של ראש השרבית, לכן היא ביטלה את כל הגזרות ואת כל הקשיים והדינים שהיה לעם ישראל בנגיעה הזאת, כי היא נגעה במקום הזה. זה מה שחז"ל אומרים, זה הסוד הזה, היא נגעה במקום הזה, לכן היא ביטלה את כל הגזרות מעל עם ישראל. כתוב בגמרא, כתוב בגמרא שהיה נס עם השרביט הזה. במגילה כתוב, והיה המלך את אסתר והיושט לה את שרביט הזהב. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ט"ו, אומרת הגמרא ככה: השרביט היה אורכה שתי אמות, זה מטר, ובשעה שאחשוורוש הושיט לה את השרביט, היא הייתה עדיין רחוקה ממנו אסתר. מה קרה? איך היא נגעה בראשה? שתי מטר. אומרת הגמרא, התארך השרביט, התארכה. יש כמה סברות עד כמה התארכה, והסברה האחרונה עד כמה התארכה, עד 200 אמה. מה זה עד 200 אמה? שהשרביט הזאת הגיעה, היה נגיעה בחסרות שהיה לדוד המלך בסוד ה-200. שהמתיים האלה שחסרות, זה השפע, האור שחסר להביא את הגאולה, המתיים האלה, אסתר לא היה לה את זה בשלמות, אבל היא נגעה במקום הזה. כי אם היה לה בשלמות, היא הייתה מביאה את הגאולה. לכן היא נגעה בראש השרביט, ואז היא ביטלה את כל הגזרות מעל עם ישראל. לכן אמרנו שמשיח צדקנו בעזרת השם, אנחנו מקווים שעוד הלילה, אולי אפילו לפני סוף השיעור, כבר נשמע את זה, הוא כבר יהיה לו את השרביט ביד. השרביט, זאת אומרת, זה המדרגה. המדרגה שנקראת גבורות דעתיק, וזה הסוד של האלף לך שלמה, האלף לך שלמה, שזה מדרגת האלף, ואז מיד תהיה הגאולה. לכן כל הצדיקים תמיד ניסו להגיע למקום הזה. אבל עכשיו נתבונן קצת, מדוע דוד המלך לא זכה להגיע לזה? מדוע הוא לא זכה לזה? דוד המלך, הרי אמרנו, הזוהר אומר מפורש, אוריה חייב מיתה, אז תהרוג אותו. אז למה לא הרגת אותו? שואלו, לא אישית, תצווה לסנהדרין שירגו אותו. למה בעצם לא עשית את זה ככה? למה שלחת אותו למות בידי חרב בני עמון? מה הסיבה? אלא דוד המלך, שימו לב, צריך להתבונן בזה. אלא דוד המלך אומר, אני התחתנתי עם גרושתו, ועכשיו אני גם הורג אותו. איך זה נראה? איזה רושם זה עושה הדבר הזה? זה לא יפה, זה עושה רושם לא טוב. עושה רושם לא טוב. גם לקחת, גם הרקת, יש פה איזה סיפור, אתה נראה פה איזה...
אחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא נהרג, לא?
מה?
הוא לקח את אשתו אחרי שהוא נהרג.
לא, לפני. לפני? הייתה גרושה, לפני. לא, כן, הייתה גרושה, לפני זה היה. זה היה לפני. כשדוד המלך ראה את זה, הוא אמר, אם אני צווה להרוג אותו, מה יגידו כולם? מה הם יגידו? הוא אומר, גם ככה מדברים עליי הרבה, ניחרו בי שוטי שחר, יושבי קרנות, כל הזמן אומרים עליי, כל הזמן מספרים עליי סיפורים, הרבה עלילות היו עליו. הוא אומר, לכאורה יש דבר יותר מכוער, גם לקחתי את אשתו לשעבר, ועכשיו אני גם הורג אותו, כאילו אני רוצה לחסל פה את הסיפור איתו לגמרי, אבל הוא חייב מיתה, דוד. דוד המלך היה לו פה שאלה מאוד מאוד דקה, האם הוא צריך לקבל את הביזיון הזה, מה שיגידו עליו? או לא צריך לקבל את הביזיון הזה. עכשיו, מה הייתה הסברה שדוד המלך לא יקבל את הביזיון הזה? חילול השם, אני מלך. מלך בישראל ככה מתנהג. היה לו סברה. אומר הזוהר הקדוש, על הסברה הזאת, על אותו נקודת דקה, שלא היית מוכן לקבל את הביזיון הזה, הפסדת את המדרגה של האלף. היית חייב לקבל את הביזיון הזה. אילו דוד המלך היה, אילו דוד המלך היה אומר, אני אוציא אותו להורג, ויגידו ש... ולא משנה מה הם יגידו, כי ככה תורה וככה הלכה אומרת, ולא אכפת לי מהביזיון הזה. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך היה זוכה למדרגת האלף. על הנקודה הזאת. שימו לב איזה בירור היה לדוד, שזה בירור משיח צדקנו. הבירור הוא לקבל ביזיונות באהבה, אף שלא יהיה אפילו נדנות של צער, או איזה נדנות של הקפדה. כל העניין של הגאולה תלויה בנקודה הזאת. עד כמה תיקון המידות שלנו, הכל תלוי בזה, הוא מפעיל את כל העניין של הגאולה. לכן דוד המלך זכה למדרגה של ה-800 ולא למדרגה של ה-1000. אסתר זכתה, מהבחינה הזאת, אסתר זכתה לעשות עבודה, בבחינה מסוימת, זה לא כל הבחינה, מבחינה הזאת, היא זכתה לעשות עבודה שדוד אפילו לא עשה. כי היא נגעה בסוד ה-200, לכן היא המתיקה את כל הגזרות מעל עם ישראל, שהיא נגעה בראש השרביט. באותו חלק שאפילו דוד... למה זכתה אסתר לעשות את כל זה? מה הסיבה שאסתר זכתה להגיע למקום כל כך גבוה, כל כך גבוה בעבודה ובתיקון? הסיבה הייתה, יש בזה, שבוע שעבר קצת דיברנו על זה, אבל קצת נתעמק בזה, נתבונן בזה, שזה דבר מאוד מאוד לא פשוט, זה סוד מאוד גדול. יש, אמרנו, שיש דרכים לתקן את ענף הגבורות, ועד שצריך להגיע לגבורות העתיק. אסתר, כתוב במגילה, אסתר היא הדסה. שתי שמות היו לה. אסתר היה, השם של האחד זה היה אסתר, השם השני שלה היה הדסה. הגמרא אומרת שלשתי השמות יש סיבות מאוד עמוקות. אסתר, למה היא נקראת אסתר? על שם שנאמר, אנוכי אסתר, אסתר פניי. אסתר זה מלשון הסתרה. את צריכה לרדת להסתרת פנים הכי גדולה. ומה זה הסתרה הפנים הכי גדולה לאסתר היה? ללכת לחדר משכבו של הראל, לרדת למקום הכי תמי בעולם, להיות עם הראל, שזה היה הפעם האחרונה שהוא שלח אותה, זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה, שמרדכי שלח אותה בשביל עם ישראל. זה הירידה של אסתר, לכן היא נקראת, ואנוכי אסתר אסתר פניי ביום ההוא, שאת יורדת למקום כל כך בהסתרה מהקדושה. אבל מצד שני, היא נקראת הדסה. למה היא נקראת הדסה? על שם מה? על שם ההדס, וההדס, מה תכונתו? לתת ריח טוב בנשמות. אסתר ירדה להסתרה הכי גדולה, שנקראת הסתרה בתוך הסתרה, בד בבד זכתה להגיע למקומות של ריחות הכי טובים בעולם, סוד ההדסים. ההדסים זה הריחות הכי טובים בעולם שיש בהדסים, היום אין להם את זה עד כדי כך, כי זה לא ההדסים אמיתיות, כמובנה הם לא באיכות השלמה שלהם. אבל למרות שירדה להסתרה כזאת גדולה, היא צריכה לתת את הריחות הכי טובים בעולם. מי נתן לה את הריחות האלה? מי לימד אותך להגיע לריחות האלה? מרדכי. למה מרדכי? אומרת הגמרא, מרדכי, למה הוא נקרא מרדכי? על שם מה? איך מרדכי נרמז בגמרא, בתורה? על שם שנאמר, קח לך בסמים ראש, מור דרור. שם בגמרא אומרת, מור דרור, מה זה מור דרור? בתרגום, התרגום אומר, מה זה מור דרור? מור זה פסמים, זה היה צמח שהיה לו ריחות מאוד מאוד טובים. כל הקטורת ושמן המשחה, הריחות הטובים זה היה מהמור, זה צמח המור. למה נקרא הר הבית? למה הר הבית נקרא הר המוריה? אז הזוהר אומר, על שם המור הטוב אשר ישנו שם. הר הבית היה שם צמחי המור, זה ריחות מאוד מאוד טובים, על המור יש ריח מאוד מאוד טוב. מרדכי נקרא על שם המור. והוא ראש הפסמים. לכן כתוב בתורה, קח לך בסמים ראש, מור דרור. אז מרדכי נקרא על שם הראש הפסמים. אז מי נתן לה את הריחות האלה? מי עיר בה את הריחות האלה? מרדכי עיר באסתר את הריחות האלה. ואז היא זכתה להיות הדסה. אז מצד אחד היא ירדה להסתרה הגדולה ביותר, מצד אחד היא זכתה להעיר את הריחות, כי הריחות זה אור רוחני. זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הריח, ככה כתוב בגמרא. אז הסוד של הריחות, זה יש ריחות שהן בעצם אורות רוחניים. אסתר זכתה לרדת להסתרה הכי גדולה, ובד בבד לתת את הריחות הכי טובים בעולם, שזה להמשיך אורות. איך היא עשתה את זה? מה הייתה עבודתה של אסתר? שאסתר אף על פי שהתלבשה בלבושים האלה לרדת לחדר משכבו של הראל, לרדת למקומות כל כך קשים, עם כל זה, מה היא עשתה משמה? את צעקה, קיילי קיילי למה עזבתני. ברגע שיהודי יורד לכאלה מקומות, ומשם הוא צועק לקדוש ברוך הוא, זה נקרא הסוד של אסתר, שיורדת להסתרה בתוך הסתרה, ומעלה את הריחות, מגלה את הריחות הכי טובים, שזה אורות הגאולה, והדבר הזה. לכן, לפני משיח צדקנו, צריך, כל הנשמות הם אסתר. עכשיו, כל הדור שלנו זה אסתר המלכה. כולם יורדים להסתרה שבתוך הסתרה, ושנצעק לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו זוכים לבחינה של הדס, ההדסה. אז ההדסים, זה כתוב בזוהר הקדוש, שההדסים זה סוד האורות שיגלה משיח צדקנו. שייתן ריח טוב בנשמות. מה זה ריח טוב בנשמות? הכוונה אור רוחני. אור רוחני שהנשמות פתאום יתעוררו. זה כל מה שקורה היום בעולם, שהצדיקים מגלים, בפרט רבנו, ותכף נראה מה המקור לזה, זה הכל שמאירים בנשמות את הריח הטוב. בקוטי מוהר"ן כתוב, הריח הטוב זה האור של הנשמה התאורה היהודית, שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. שהצדיק מאיר את הריח הטוב, מרדכי הוא ראש הפסמים, הוא למעלה למעלה, אסתר נמצאת למטה למטה, בהסתרה בתוך הסתרה, והוא מאיר בה את הריחות. מאיר למטה את הריחות. עכשיו נגיד על זה, על הדרך הזאת, יש מעשה שכתוב בגמרא במסכת שבת. למעשה, חלק מהסיפור הוא סיפור מאוד ידוע, על הסיפור על רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא שם מספרת שרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר ברחו למערה מפני הגזרה שרצו להרוג אותם. 13 שנה הגמרא אומרת שהם ישבו, היו קבורים בחול ולמדו תורה. ישבו, מי לומד תורה שהוא קבור בחול? בכלל מי קבור בחול? 13 שנה מי קבור בחול? מתים קבורים בחול 13 שנה. בן אדם חי, אבל הגמרא אומרת שרבי שמעון ורבי אלעזר 13 שנה ככה למדו תורה. זה, הם קיימו מה שכתוב, אדם כי ימות באוהל, באוהלה של תורה. כפשוטו הם למדו. בשעה שהם יצאו, רבי שמעון ורבי אלעזר, בשעה שהם יצאו מהמערה, הגמרא מספרת שם, קצת בעריכות, נגיד את זה מאוד בקצרה. הגמרא מספרת שרבי אלעזר היה רואה את העולם, היה מסתכל על אנשים עובדים, עולם כמנהגו נוהג, כל מקום שהיה נותן שם את העיניים, היה שורף אותו. ורבי שמעון היה מרפא אותו. אומרת הגמרא, למה רבי אלעזר שרף? מה הסיבה שהוא שרף? הוא ראה, אחרי 13 שנה, שהוא כבר לא היה בגדר בן אדם, הוא כבר ביטל את כל מציאות, את כל המציאות הגשמית של העולם, הוא לא יכל לסבול את המציאות הזאת שאנשים מתעסקים בשטויות העולם הזה. לא יכל לסבול את זה. רבי שמעון היה יותר גבוה. אז רבי שמעון יכל לרפות ולהבין את בני אדם. זה נקרא סוד של היו"ד ג' מידות של רחמים, שרבי שמעון הגיע לזה. אבל רבי אלעזר, זה הבן, אז הוא יותר צעיר, צעירים יותר עוד גבורות, תוססים, אז עוד לא הצליח להגיע לזה. הוא עדיין שורף את העולם, רבי אלעזר. המספר את הגמרא, שיום אחד ראו, ככה, בלשון הזאת, אני חשוב להגיד את הלשון של הגמרא. חזו, זה בארמית אני אתרגם את זה, חזו ההוא סבא, דראית, בפניה דמלי דשבתה, עם שתי אגודות הדסים בידו. התרגום, חזו ראו. ראו את ההוא סבא, שרץ לפני כניסת שבת עם שתי אגודות הדסים בידו. שאלו אותו רבי שמעון ורבי אלעזר, אמרו לו, סבא, למה אתה צריך את ההדסים? אמר להם להריח. אמרו לו, למה אתה צריך שתי אגודות הדסים? אם להריח מספיק אגודה אחת. הוא אמר להם, הסבא אמר לרבי שמעון ורבי אלעזר, אחד כנגד שמו ואחד כנגד זכור. מקום אחד כתוב שמו את יום השבת, מקום אחד כתוב זכור את יום השבת. אמר להם, אחד כנגד שמו ואחד כנגד זכור. אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. אמר לו, ואז התיישבה דעתו של רבי אלעזר, הפסיק לשרוף את העולם. זהו, פה בעקבות המעשה הזה, רבי אלעזר הפסיק לשרוף את העולם. צריך קצת להבין, יש פה כמה שאלות על המהלך הזה של הגמרא. דבר ראשון, בדרך כלל, אמרנו, חזו ההוא סבא, המילה חזו זה ראייה. בדרך כלל הגמרא לא משתמשת בלשון של חזו, אלא מי משתמש בלשון של חזו? הזוהר. הזוהר מרבה להשתמש בלשון של חזו, אז הגמרא לא משתמשת בלשון הזאת. דבר נוסף, מי זה הסבא הזה שראו אותו רץ בין השמשות? רגע. לא, רגע, שנייה, רגע, לא. רגע, שנייה, רגע. צריך קצת יישוב הדעת, מתינות. לא להגיד תשובות ששמעתם. כי יש פה, בוא נתבונן, בוא ננסה להבין למה בכלל יש מקום לשאול את השאלה. סבא, בלשון הגמרא הכוונה אדם מבוגר. למה צריך לשאול בכלל מי האדם מבוגר? ראו, אדם מבוגר סתמי. סתם, אדם מבוגר רץ. למה צריך לפרש אם זה אליהו הנביא או מישהו? לכן אנחנו רוצים שנתבונן למה בכלל צריך לחפש מי זה הסבא הזה. מכיוון שאם זה בן אדם, סתם אדם מבוגר, איך היה צריך להיות כתוב? חזו סבא שרץ. אבל בגמרא לא כתוב, אלא איך כתוב? חזו ההוא סבא. המילה ההוא זאת אומרת שזה איזה סבא ידוע. זה, רצינו לדייק את הדיוק הזה. זה, ההוא סבא זה איזה סבא ידוע. לכן שואלים המפרשים, מי זה הסבא הזה? מי זה הסבא הזה? בגלל המילה ההוא. ואז יש כמה תשובות לזה, כמו שאמרתם. יש מקומות שכתוב שהסבא הזה, דרך אגב, בגמרא, בשש, בכל השש, 28 פעם מוזכר סבא. המושג הזה, הוא סבא, מוזכר 28 פעם. יש מקומות שכתוב שזה מרמז על, הכוונה לאליהו הנביא. אבל לא בכל המקומות זה אליהו הנביא. מדוע לא בכל המקומות? מכיוון שיש מקומות שכתוב גם על הסבא וגם על אליהו הנביא. אז זה לא ביחד, אז זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות אליהו הנביא. לכן, הסבא הזה מופיע בשס, בגמרא, 28 מקומות. אבל איפה עוד הוא מופיע הסבא הזה? הסבא הזה מופיע בזוהר הקדוש. השבת, איזה שבת הייתה? שבת פרשה? משפטים. העיקר המאמרים והגילויים של הסבא זה בזוהר הקדוש פרשת משפטים. לכן נקרא, הסבא של פרשת משפטים נקרא סבא דה משפטים. כלומר, הוא סבא שבא לרבי שמעון בר יוחאי וחבריו וגילה להם את כל סודות התורה. הסודות הכי גדולים, או בין הסודות הגדולים ביותר בזוהר, זה בפרשה שלנו, פרשת משפטים. מה שגילה סבא דה משפטים לרבי שמעון בר יוחאי. שם שואלים המפרשים, מי זה הסבא הזה של הסבא דה משפטים? שואלים מי זה? אומרים המפרשים של הזוהר שאנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה. אני אומר מה שהמפרשים אומרים. נתקדם, רגע, נתקדם. אומרים המפרשים, המפרשים מסבירים שזה נשמה מאוד, מאוד גדולה שבאה מגן עדן ללמד את רבי שמעון בר יוחאי וחבריו ותלמידיו ובא ללמד אותם סודות התורה. כך המפרשים מסבירים את זה. הסבא הזה, בין היתר, לא מכונה, לפעמים הוא מכונה סבא, לפעמים הוא מכונה סבא דה סבין. זה כאילו הסבא, הסבא של כל הסבים. אנחנו, לפי מפרשי הזוהר, אנחנו לא יודעים מי זה הסבא דה סבין. אין לנו תשובה מי זה הסבא דה סבין. יכול להיות כל מיני סברות. יש ספר שנקרא חיים מוהר"ן. זה שיחות וגילויים שרבנו גילה. בספר חיים מוהר"ן רבנו כותב, אומר את זה במפורש. אני סבא דה סבין. זה כדור מפורש. אני הוא זה סבא דה סבין. זאת אומרת, לפי המהלך הזה...
יש קשר.
מה? יש קשר.
הבעל שם
טוב ורבי שובר אמן. ודאי. ודאי שיש קשר גדול. אבל, לפי המהלך הזה, עכשיו בואו נראה את הגמרא, לפי מה שרבי נחמן אומר לנו. חזו ההוא סבא, את הסבא שרץ לפני כניסת שבת, עם שתי אגודות הדסים בידו. אז מי זה הסבא הזה שרץ? רבי נחמן. מתי הוא רץ? לפני כניסת שבת. מתי רבנו חי? לפני האלף השביעית. לפני השביעית. הוא רץ עם שתי אגודות הדסים. מה לעשות עם שתי אגודות הדסים? פסמים ראש. להכניס ריח טוב בנשמות ישראל. להאיר את האור של הנשמות בנשמות ישראל. שרבי שמעון ורבי אלעזר ראו אותו, בזה התפייסה נחה דעתו של רבי שמעון, הכוונה של רבי אלעזר. אז נחה דעתו. למה אז נחה דעתו? כי כל מה שרבי אלעזר הוא בער, רבי שמעון ורבי אלעזר, כל מה שהם בערו, זה היה כשהם רצו להביא את הגאולה. כל העניין של המערה זה היה לגלות את הזוהר הקדוש וכל סודות התורה ולהביא את הגאולה. וכשהם ראו שזה עדיין לא בא, על זה היה הקפדה, על זה הם שרפו את העולם. עכשיו, כשהם ראו את רבנו רץ, את נשמת רבנו רץ, רצה לפני האלף השביעית, נותנת ריח טוב בנשמות, הבינו שעל ידי זה תבוא הגאולה, לכן הם זה. לכן נחה דעתו של רבי אלעזר והכל הסתדר. העולם בא ברוך השם, לתיקונו הפסיק לשרוף את העולם. אז זה הסוד של ההדסים, זה הסוד של אסתר, הדסה, שהצדיק, שהוא פסמים ראש, שהוא ראש של הפסמים, הוא ממשיך ריח טוב בתוך נשמות ישראל, והריח טוב, גם כתוב בזוהר, גם כתוב בלקוטי מוהר"ן, כמובן זה אור של הנשמה, האור של הנשמה, ומזכיר לנשמות ישראל את המקום האמיתי שלהם. הוא מעורר בתוך נשמות ישראל את המקום האמיתי של כל אחד מאיתנו. על ידי זה אנחנו יכולים להתעורר ולחזור להתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך הסתרה שבתוך ההסתרה. וזה הצעקה של אסתר, קלי קלי למה עזבתני. עכשיו, יש עוד נושא, אבל השאלה אם קצת מאוחר הזה, זה... מה? לא, שלא יהיה עומס. בסדר, אז על כל פעם אני אגיד את זה קצת בקצרה, את הנושא הזה, אבל למעשה, הנושא הזה זה הסוד, מה שאנחנו רוצים לדבר, זה הסוד והפנימיות של כל העניין של פורים. בפורים, ברבנו הרי הקדוש, הוא זה שהתחיל לגלות את כל העניין הזה, מעניין שרבי שמעון בר יוחאי לא גילה את זה, אבל רבנו ארי כן גילה את זה. הייתה לו רשות לגלות את זה. ועל זה, על הנס של פורים, אומר רבנו ארי כזה, שכותב את זה בכמה מקומות, בלשון הזאת, הוא אומר, הוא מעולם לא היה כדבר הזה, כמו הנס של פורים. מבריאת העולם, עד שיבוא משיח צדקנו, לא היה כנס של פורים, שהיה שלא בשבתות ולא בימים טובים, ולא בשום זמן לא היה כזה נס. ולכן, בפורים, הפורים זה אור גדול מאוד מאוד, שכותב אחד מגדולי המקובלים, שנקרא בעל הלשם שבו והחלמה, אומר, הבעל הלשם שבו והחלמה, שהאור של פורים, ההערה הרוחנית של פורים, זה הערה שנמשכת מהאלף השמינית. לא מזמן, לא מהאלף השמינית שזה ימי הגאולה, אלא אפילו אחרי זה, ממדרגה עוד יותר גבוהה. אז זה צריך להבין קצת מה זה בעצם בפנימיות. מה בפנימיות זה הנס של פורים, והנס הזה בעצם כל שנה, ככה אומר בן נוער הקדוש, מטובו ומחסדו של הקדוש ברוך הוא, מאיר לנו את זה כל שנה ב-י"ד ותת וו באדר. בשני ימי פורים הוא מאיר לנו את האור הגדול הזה. ומה אנחנו גם יכולים לפעול עם הדבר הזה. כדי להבין קצת את עניין הנס, אז אנחנו עכשיו כבר עוד מעט חצות, ובתל אביב בחצות לומדים קבלה. זהו, זה עכשיו, עד עכשיו למדנו הכנה לקבלה, עכשיו זה קבלה. מה עכשיו לומדים קבלה?
קיימו וקיבלו היהודים.
יפה. אז כתוב, למדו, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו עליהם ללמוד קבלה. אז כדי להבין את העניין של הנס בפנימיות שלו, אז אנחנו צריכים קצת להגיד כמה מושגים ואיזשהו מהלך מסוים בקבלה. יש את העולם שלנו, עולם העשייה. כל מה שקורה בעולמנו, כל מה שקורה בעולמנו, הכל בא בעצם מעולם רוחני יותר עליון, שהוא מעין תוכנית הבריאה. ומה שנעשה שם, מיד נשפע לעולם שלנו. העולם הזה זה כמו שיש איזה בן אדם שהוא שולט על תוכנה של מחשבים, הוא מכוון אותה, אז הוא מזיז כפתורים, אז כל התוכנה זזה לפי מה שהוא מזיז. כך יש עולם רוחני שנקרא בלשון הזוהר והמקובלים עולם האצילות, ובעולם הזה, מה שנעשה בעולם הזה, אפילו תנועה הכי קטנה יכול להפוך את כל העולם שלנו. הוא השורש של כל העולם שלנו. ולמעשה כל הקבלה זה ללמוד את כל המהלכים, את כל מה שקורה בעולם האצילות, ועל פי זה להבין את מה שקורה בעולמנו. בעולם האצילות יש שתי אורות רוחניים, שתי מידות רוחניות, שאחד נקרא תפארת ואחד נקרא מלכות. יש עוד, אבל זה שתי בחינות עיקריות. התפארת זה נקרא בחינת הבן או הזכר, והמלכות נקראת בחינת הבת או הנקבה. כאשר התפארת והמלכות מאירים זה לזה, זה נקרא, בלשון המקובלים, זה נקרא פנים בפנים, עומדים. כמובן שאנחנו משתמשים בלשונות כאלה, זה לא כך כפשוטו למעלה, אבל אנחנו צריכים להשתמש בלשונות שמובנים לנו, כדי שנבין מתוך זה משהו עליון, משהו רוחני עליון. כאשר התפארת והמלכות למעלה עומדים פנים בפנים, כמו שני בני אדם שמדברים פנים בפנים, אז הם יכולים להאיר את הפנימיות. מה זה פנים? פנים זה הפנימיות של האדם, יוצא דרך הפנים שלו. אז הם יכולים להאיר זה לזה. כשהם עומדים פנים בפנים, התפארת והמלכות, אין סוף שפע ורחמים וחסדים יורד לעולם בכלל ובפרט לעם ישראל. כאשר יש מצב, זה מצב אחד. יש מצב נוסף, התפארת והמלכות עומדים אחור באחור. מה זה אחור באחור? מחוברים ככה, גב אל גב. כמובן, שוב, אני מדיס, זה לשונות משל להסביר לנו דברים רוחניים מאוד. שהם עומדים גב אל גב, יש התפארת מעביר שפע למלכות, אבל לא הרבה. הוא מעביר לה במיעוט. מדוע? כי הוא לא מאיר לה פנים בפנים. לא מאיר פנים בפנים. אז זה שני מצבים עיקריים שקורה למעלה, שלפי המצבים האלה, ככה ההנהגה שלנו פה למטה. שהם פנים בפנים, יש אור גדול, שפע גדול, חסדים גדולים יורדים לעולם. שם אחור באחור, יש שפע, אבל במיעוט. יש קשיים, אז אנחנו מתמודדים. פתאום חסר פה 3,000 שקל בכל חודש, ויש בעיות של שלום בית, ויש בעיות עם החינוך של ילדים. כל הבעיות זה מתחיל משם. איך המצב למעלה, ככה זה יורד ומשתלשל למטה. בבית המקדש, מי שזוכר, אז היה, בקודש הקודשים היה את ארון הקודש, ועל הארון היו, מה היה על ארון הקודש? שני קרובים. לפעמים, אומרת הגמרא, לפעמים הקרובים היו עומדים ופנים אל פנים מסתכלים. והיה פלא גדול, ולפעמים הקרובים היו מסתובבים. היו מסתובבים, נס, היו מסתובבים. אומרים חז"ל, מה זה? מה? זה המצב למעלה מתגלה בקרובים למטה. למטה. רוסים רצונו של מקום, פנים אל פנים וכן הלאה. אומר, מסביר רבנו אריה הקדוש, סוד גדול מאוד בדבר הזה. זה, וזה, זה כבר ממש קצת צריך, ככה, יישוב הדעת, מתינות לזה. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את המצב, בזמן הגלות, זה אחור באחור. יש שלב שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את התפארת והמלכות שיהיו בחזרה, פנים בפנים. ואז, זה ככה, זה המצב. צריך להביא את המלכות שתעמוד פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, ואז תהיה גאולה. כל הגאולות היו שהמלכות באה מאחור ובאה להיות פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. מסביר רבנו הרי הקדוש שלפני שהתפארת, המלכות יכולה לבוא להיות פנים בפנים, יש תהליך מסוים. תהליך מסוים שצריך לקרות כדי שהמלכות תוכל לבוא להיות פנים בפנים. התהליך הזה יש לו כמה שמות. הוא נקרא שינה, הוא נקרא דורמיטה, הוא נקרא נסירה. יש שמות, יש סיבות למה זה נקרא ככה. מה קורה? הבן, שזה התפארת, צריך ליפול לשינה כדי להביא את המלכות, כמנסרים אותה ממנו, הם דבוקים גב אל גב, לנסר אותה, להביא אותה לפנים. איפה זה כתוב שצריך לישון? ויפל תרדמה לאדם, ויביא לו את חווה. וכך מצילו ויעלו. זה הסוד שהתפארת צריכה כביכול להיות במצב של שינה, ואז היא לא פועלת כלום. התפארת לא פועלת שום דבר, לא משפיעה כלום, היא לא פועלת שום דבר. כמה זמן? זמן קצר. עד שינסרו את המלכות, יביאו אותה פנים בפנים. באותו שעה שעושים את זה, שזה ייקח, תלוי, זה יכול לקחת מדקה אחת עד כמה ימים. השינה, כוונה. באותו זמן שהתפארת ישנה, הוא ישן, כביכול התפארת, מה קורה אצלנו? אין לך זמן יותר קשה מהמצב הזה פה בעולם שלנו. כי אז יש מיעוט גדול מאוד של השגחה ואור של הקדוש ברוך הוא אלינו. ואין לך מצב יותר מסוכן וקשה לעם ישראל ברגע שיש את עוד רגע אחד תהיה גאולה, עוד רגע אחד תהיה ישועה גדולה מאוד. אבל עד שיחזור, המלכות תבוא להיות פנים בפנים, עם התפארת, ואז הכל, כולם יתעוררו ויהיה קשר ויהיה חיבור ביניהם, ואז יהיה השפע הגדול, השלב הזה, זה השלב הכי קשה לעם ישראל. מה אנחנו רואים פה בעולם שלנו, כשהתפארת ישן, מה אנחנו רואים בעולם שלנו? הכל נסגר. והימש חושך. פתאום יש את כל הקשיים הכי הכי גדולים בעולם. עם ישראל נמצא בקשיים הכי גדולים, זה בדיוק ברגע הזה שהמלכות צריכה להיפרד ולבוא, להביא אור גדול. לפני זה, רגע אחד לפני זה, זה חושך גדול מאוד. הרמח"ל כותב על זה משל. הוא אומר, יש תריסים שלבים. התריס פתוח. התריס סגור, אבל השלבים פתוחים. כמה אור נכנס? לפי הפתיחה, זה ככה נכנס. אם אנחנו רוצים לפתוח את החלון, מה אנחנו צריכים לעשות? חייבים לסגור את השלבים ואז לפתוח. חייב להיות חושך גדול מאוד רגע אחד לפני הפתיחה. זה סוד הנסירה. זה נקרא סוד השינה והנסירה, כדי להביא את המלכות פנים בפנים. לכן, המצב הכי קשה והכי מסוכן בעם ישראל, זה הרגע הזה. הרגע הזה. עכשיו, שימו לב, דבר נורא והיום שאומר רבנו אריה הקדוש, בכמה ספרים הוא כותב את זה. ואמן היה חכם כל כך גדול היה אמן, שראה את הרגע של הנסירה ואת הרגע שהתפארת הבן בשינה. ומיד שהוא ראה את זה, הוא ידע כל מה שעתיד להיות. הוא ידע שעכשיו המלכות הולכת להיות פנים בפנים, ותהיה ישועה וגאולה לעם ישראל. מיד, מה הוא עשה? הלך אל אחשוורוש. מה הוא אומר לאחשוורוש? לשון הרע לעם ישראל. איך הוא מתחיל את הלשון הרע? מה הוא אומר להם? ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, ודתי המלך אין מקיימים. מה, איזה עם זה? מתחיל את שעה, הגמרא אומרת כמה לשון הרע. אבל הגמרא אומרת, איך הוא התחיל את המילים הראשונות שלו? מה הוא אמר? ישנו עם אחד, אומרת הגמרא. מה הוא אמר להם? מה הוא אומר לחשברוש? אלוקיהם של אלה ישן. אתה שותה? והנה לא ינו ולא ישן שמו ישראל. מה עכשיו אתה מתחיל? מתחיל עכשיו לדון בהמה שעות השינה של הקדוש ברוך הוא לבעלה? מה אתה הולך לספר סודות כאלה לאחשוורוש? אתה לא... מה אתה מדבר? אומר רבנו הרי הקדוש דבר נורא, הוא כל כך היה רוחני, לחכמים אלה הם הלערה, שאמן ראה שעכשיו זה זמן הדורמית השינה, למעלה. ואומר לאחשוורוש, אומר לאחשוורוש, עכשיו יש לנו עת רצון לגזור גזרות על עם ישראל. אם לא עכשיו, עוד רגע זה הולך להיות פנים בפנים, ולא יעזור שום דבר, אנחנו לא נוכל למנוע את כל הישועה והגאולה של עם ישראל. הוא שונא את ישראל, המלכי, הוא שונא אותם, הוא חייב למנוע את זה. אומר, זה מה שהוא אמר, אמן אומר לך שבראש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הבינתיים, שואל רבנו אריה קדוש, עכשיו זה עת שרה. בשעה הזאת, שהטריס סגור, הכל סגור, והימש חושך, מה שומר על עם ישראל? מה, הרי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל, הוא לא עוזב אותנו לעולם. מה כן שומר על עם ישראל? מה? מה קורה במצב הזה? זה סוד שכתוב בקבלה. אי אפשר להבין את זה לבד, זה צריך לדעת, רבנו הרי קיבל את זה מליהו הנביא, זה לא פשוט. מסביר רבנו הרי קדוש, יש מהלך שלם, שאז באותו רגע שהכל ישן שם, והמלכות צריכה להינסר, להיפרד, מהגב אל גב, ולבוא פנים בפנים, באותו רגע יש הערה אחת, רק הערה אחת, שבקבלה קוראים להערה הזאת יסוד אבא. למה? ככה זה נקרא בקבלה. לא משנה כרגע. הערה שנקראת יסוד אבא. כנגד יסוד אבא צריך להיות לפחות צדיק אחד שיקיים את ההערה הזאת. רק צדיק אחד שיקיים את ההערה הזאת. בשעה שהכל המצב הזה, המצב הקשה הזה, שיש את המצב הקשה הזה, אם יש צדיק שהוא יסוד אבא, הוא גורם להערה הזאת לרדת, היא שומרת על עם ישראל שלא יקרה שום דבר. אבל אם יתבטל הצדיק הזה, תתבטל ההערה, ואז לא, אין מה שיציל אותנו. אומר רבנו הרי הקדוש, שאמן יצא בתת וב בניסן מהמשתה, שהיה עם החשברוש, עם אסתר במשתה, ויצא שמח וטוב לבב, לא הזמינה אסתר המלכה למשתה, רק אותי, מלבד המלך, אני והמלך כבר מתחילים להיות שווים בעיניה, איזה כבוד, איזה תהילה. יצא מהמשתה הזה שמח וטוב לבב. מה הוא רואה? את מי הוא רואה יושב שם? מרדכי. מרדכי לא קם ולא זע. אז הוא התרגז עליו, וימלא אמן חימה. הוא התרגז עליו בכל... אומר רבנו הר הקדוש, מה הוא ראה שהוא כל כך התרגז? הוא ראה את הערת יסוד אבא שומרת על מרדכי, על עם ישראל, רק בזכות מרדכי. על זה הוא התרגז. מיד יבוא אל זרש ואל חכמה ואוהבה, ויגיד להם, מה עושים עם הדבר הזה? איך מבטלים? מה אומר להם? מה הם אמרו לו? מהר... לך תעשה עץ גובו 50 אמה, ולך אל המלך ותתלה מיד את מרדכי. תבטל את ההערה הזאת, תבטל את השמירה הזאת מעל עם ישראל. כי הקליפה יודעת, התאומה יודעת ללחם נגד הצדיק. מיד, המן לא משתה. שימו לב בתאריכים, אנחנו בתת וב בניסן, בערב. מיד בערב הוא הולך ועושה את העץ הזה. הוא עשה את העץ הזה. אתם יודעים מה זה לעשות, לשים עץ בתוך האדמה, עץ 50 אמה? 50 אמה זה 25 מטר, זה בניין של הגובה שלו בערך 8 קומות. האמן לא מתעצל, לקח איזה כמה פועלים, יחד איתם, חופרים באדמה, שמים את העץ. כל זה למה? רק בשביל לדבר אחד, לתלות את מרדכי, לבטל את ההערה הזאת. שמו את העץ באדמה, חפרו, מה הוא רץ לעשות? הוא רץ אל אחשוורוש, באמצע הלילה. הוא רץ אל אחשוורוש, להגיד לאחשוורוש, אחשוורוש, אני אומר לך, קיבלתי השגה אלוקית, אור אין סוף, תתלה את מרדכי. אין שום תקנה לפרס, למדי, לאף אומה, עד שאנחנו לא תולים את מרדכי. רק הוא שומר על עם ישראל. הוא מפריע לנו בכל המהלך שלנו. מה כתוב? שימו לב, פרק ו' במגילה. עכשיו הוא בא אליו. איזה לילה זה? בין תת ו' לתת ז' בניסן. זה היום טוב של פסח ליום הראשון של חול המועד. הוא בא אליו. מה כתוב בפסוק? בלילה הוא נדדה שנת המלך. המילה נדדה, מה הכוונה? מה הכוונה נדדה שנת המלך? מה? עברה. מחשבוש מסכן, איזה לילה היה לו באותו לילה, מתהפך על המיטה, ספר כבשי, ספר איזי, לא הולך לו להירדם. לא נרדם, החשבוש לא נרדם כל הלילה. והוא אומר, טוב, תדע מה, תביא לי ספר זיכרונות, אולי נקרא קצת סיפורים מההיסטוריה. לא הולך לי לישון הלילה הזה. החשבוש אומר למשרתים שלו. אבל חז"ל מלמדים אותנו כלל. איפה שכתוב המלך לדרוש את זה גם על בורא עולם. שימו לב, מה כתוב פה? בלילה הוא נדדה שנת המלך. איזה מלך? מלכו שלו. מה זה נדדה שנת המלך? עברה שנת המלך. מה זה עברה שנת המלך? אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא. באותו רגע שהמן עשה את העץ 50 אמה ורץ אל אחשוורוש, באותו זמן, זה בדיוק בחצות לילה של ט' זין בניסן, עברה שנת המלך. ועברה שנת המלך, איזה מלך למעלה? התפארת והמלכות חזרו להיות פנים בפנים. ברגע שחוזר להיות פנים בפנים, כל הרחמים, כל החסדים מיד מתגלים על עם ישראל. הכל יורד ברגע זה. הוא בא, שימו לב עכשיו, רואים איך מהמגילה, כמה שהמהלך הזה הוא כל כך לא טבעי בעולם הזה, הוא מהלך רוחני. המן הוא מספר אחד בממלכה, חוץ של אחשוורוש. אחשוורוש, ויגדל המלך אחשוורוש את המן. הוא גידל אותו מעל כל השרים. כולם צריכים להתבטל אליו, להשתחוות לו, כולם. אחשוורוש מצווה. היום היית איתו בסעודה, יש לך חבר הכי טוב בעולם, היועץ שלך הכי טוב בעולם. הוא בא אליו באמצע הלילה. אחשוורוש לא שואל את המן, למה באת? אתה בא אליו ב-2 בלילה, מה זה? אתה לא תשאל אותו למה? לא, הוא לא שואל אותו. מיד יש לו קושייה על אחשוורוש. מיד הוא פונה אליו ואומר לו, אתה השר שלי, אתה היועץ שלי. אני בסומך עליך ב100%. תגיד לי, יש לי קושייה. מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? יש איזה בן אדם שאני מאוד רוצה לכבד אותו, מה לעשות לו? המן אומר, למי הוא רוצה לעשות יקר? לי. המן אומר, יאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? רק לי הוא רוצה לעשות יקר. אומר לו, שישיב אותו על סוס מלכות, ותלביש אותו כתר של זהב, ושמישהו ילך לפניו, ויקרא, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. עכשיו, כל זה הוא בטוח. על מי זה הולך?
עליו.
מה אומר לו פתאום אחשוורוש? קח את מרדכי, תעשה לו את כל זה. אתה יודע שהמן ומרדכי שונים זה לזה. זה היועץ שלך, השר שלך הכי חשוב בממלכה. עד הרגע הזה אתה אוהב שלו הכי גדול. לכאורה נראה שהחשבורות צריך לשבוס בברבנל. איך בשנייה אחת אתה הופך את כל, היחס שלך? איך לקחת את הבן אדם שכבר כמה שנים אתה הכי מכבד אותו, אתה ציווית על כל עבדי המלך להשתחוות לאמן. כל כך כזה כבוד נתן לו שכולם השתחוו לאמן. איזה היגיון יש שבשנייה אחת אתה מבזה את אמן בכזה ביזיון? מה הוא אומר לו? קח את מרדכי, לך תרחוץ אותו, תלביש אותו על סוס, ואתה תלך לפניו ותגיד לו ככה. מה זה? זה ממש נראה בעיה של הברבנל. זה לא נראה בכלל בעיה רוחנית. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות כזה שינוי? זה הסוד בלילה הוא נדדה שנת המלך. ששם למעלה זה יתהפך, כל העולמות, בשנייה אחת הכל מתהפך פה למטה. זה סדר חדש לגמרי שמתגלה, ופתאום מרום המעלות לתחתית. ומרדכי שיושב בתענית כבר ביום השלישי ובוכים יום ולילה, בשנייה אחת הוא עולה למעלה. ברגע שיש שינוי למעלה, והתפארת והמלכות חוזרים להיות פנים בפנים, יורד כזה שפע ואור גדול על עם ישראל, זה באותו שנייה הכל מתהפך לטובה. זה לא צריך תהליכים עכשיו. לא צריך לשכנע מישהו או זה. זה פשוט, המציאות הזאת פשוט יורדת וקורית ברגע אחד. אז זה מה שכתוב בלילה עוד נדדה שנת המלך. באמת, מיד הוא לוקח את המן, לוקח את מרדכי, הבוקר. הוא אמר, הבוקר אני תולה אותו, הבוקר הוא לוקח אותו ואומר לו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. הכל מתהפך בשנייה אחת. ואחרי, בצהריים, מה קרה בצהריים? כבר תלו את המן. לכן, האנשים מתבלבלים, הם חושבים שהיורצייט והאילולה של המן זה בפורים. אז חוגגים את האילולה של המן בפורים. לא, זה בטט זין בניסן. מי שנוהג לעשות אילולה וסעודה לכבוד פטירת המן, אז צריך לעשות את זה בטט זין בניסן, לא בפורים. זה, לא, יש כאלה שנוהגים לעשות אילולה לאמן, אז צריך לדעת מתי לעשות לו את האילולה לאמן. אז זה מה שכתוב, שההתגלות של הערת יסוד אבא. אז פה אומר רבנו אריה הקדוש, לימוד מאוד גדול מהדבר הזה. בשעה שמתחיל להתקיים וימש חושך בעם ישראל, וההסתרה הולכת ומתגברת, לאיפה אנחנו יכולים, איפה המשענת שלנו? רק בהערת יסוד אבא. מכיוון שבזמן הקצר הזה, עכשיו זה יהיה קצת יותר ארוך, בעזרת השם אנחנו קוראים שהלילה נדדה שנת המלך, והכל ברגע אחד יתהפך לטובה, אבל בזמן הזה של החושך, אז צריך לדעת שלאט לאט כל ההשפעות, כל השמירה, כל מיני דברים טובים שקורים, לאט לאט הולכים ונסגרים. כי זה, כמו שאמרנו, זה חייב להיות סגירת התריסים. הנסירה הזאת, השינה, חייבת להיות לפני הגאולה. כי תמיד לפני גאולה חייב להיות המצב הזה. ואז מה נשאר שיעיר בעולמנו? רק ההערה הזאת שנקראת הערת יסוד אבא. שהיא הערת הצדיק. לכן, ככל שמתגבר החושך, עם ישראל הולך ומגלה את העניין של הצדיק. כי לא נשאר משהו אחר. כל הדברים האחרים, פעם יכלנו להצליח בכל מיני דברים, אבל ככל שמתקרב זמן הגאולה, הכל נסגר. כל מיני השפעות וכל מיני דברים רוחניים שהיו לנו בעבר, הולכים ונסגרים רגע אחד לפני הגאולה. כל מה שנשאר לשמור עלינו בזמן הזה, זה הערת יסוד אבא, זה הערת הצדיק. לכן, מישהו פעם אמר לי, שאל אותי קושייה, אמר לי שרבי נחמן ברסלב אמר, כל העולם כולו יהיו ברסלב. אז אמר לי, איך זה יכול להיות? מאיפה הוא יודע? אבל רבי נחמן ברסלב ידע, שבשעה שיסגר התריס, רק האור של הצדיק, יסוד אבא, זה מה שישאר בעולם. לא יישאר בחינות אחרות. לכן, אדם יהודי רוצה לחיות. אז הוא ילך לחפש, אנחנו כולנו, ברגע שאנחנו רואים שיש חיות, אנחנו נרוץ למקום הזה, שנותן לנו את החיות. אנשים ינסו, לא רוצים לצדיק, לכתחילה לא רוצים לצדיק. רצים לכל מיני מקומות אחרים, יש הרבה, יש מה, כל העולם כולו. אבל ככל שמתקרב זמן הגאולה, אין מציאות אחרת. אין מציאות אחרת. לפני כמה ימים פגשתי מישהו מהטלוויזיה, אנחנו מכירים אותו, היה איתנו באומן. אמרתי לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. מתי המגיש של החדשות של ערוץ 2 התחיל להגיד, עכשיו, הנה, יש את המוזיקה של החדשות, ואז רואים את המגיש, מתחיל לדבר ישר. תגיד קודם, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, בפרט עם רבי נחמן מברסלב, תתחיל להגיד, ואז תתחיל את החדשות, זה חדשות אחרות בכלל, אתם יודעים כמה צופים יהיו להם? תראו לכם שהמגיש של החדשות של ערוץ 2 התחיל עם הרי אני מקשר את עצמי, זה יהיה חדשות אחרות לגמרי.
זה הגיע, אמא שלי אתמול באה לבקר אותי ואומרת שיש תוכנית בטלוויזיה שקוראים לה אח הגדול, שנכנס לשם מישהו שכל היום מדבר על רבי נחמן. כל המדינה רואה, כל מי שרואה טלוויזיה רואה את
זה.
למה התוכנית הזאת קמה סוף סוף מובן?
אז זאת אומרת, אפשר לשנות, לקרוא לזה האח הגדול, בסוגריים, הערת יסוד אבא. אני חושב ששמה באמת זה היה ממש חושך, שמה באמת אפשר להעיר את יסוד אבא בתורית הזאת. אז אמרנו, מי שזוכר, לפני שלוש שנים בערך, ביבי נתניהו היה בארצות הברית, ואז היה לו איזה נאום שהיה מאוד משמעותי כביכול, כל העולם התרגש מהנאום שלו. אז אני זוכר שהעירו לי את זה, יום אחד לפני זה, שאלו אותו אם הוא לא חושש מהנאום הזה. אתם יודעים מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, היה צדיק בעם ישראל, קראו לו רבי נחמן מברסלב, והוא אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל. אז הם אמרו לו, מה, אתה אגם ביבי בן הברסלבי? מה קורה איתך? מה זה? גם אתה? אבל מה, הם לא יודעים, אמר, סיפרנו את זה. הם לא יודעים שלביבי, ברוך השם, יש כמה נכדים עם פאות, נחמן, לא, אין להם נחמן, אבל דוד וכן הלאה, והם לומדים בתלמוד תורה, וכל שנה הם נוסעים בראש השנה עם אבא שלהם לאומן, נכדים של ביבי. לכן הם פעם בשבוע, פעם בשבועיים נפגשים איתם, אומרים לו, סבא. מה? כן, בטח, הם אומרים לו, סבא. מה עם זה? אתה יודע, חסיד ברסלב תמיד מדבר על רבנו. באים הפספוסים הקטנים האלה, לחדים שלו, אמרו לו, סבא, מה עם רבנו? מה? תתחיל ללמוד קצת זה, תתחיל קצת להתבודד, צריך לדבר עם השם. אז אמרנו, עוד מעט, כשמתגבר החושך, עכשיו בן אדם יכול להיחס בדברים אחרים. קצת הצלחה, קצת כבוד, אפשר לחיות מזה. אפשר לחיות מהדברים האלה. אבל הכל הולך להיסגר. ואז יום אחד, יבואו לישיבת ממשלה, ביבי יגיד ל... איך קוראים לשר הביטחון?
ליברמן.
אגיד לו, ליברמן, תתחיל את הישיבה. אנחנו רוצים לדבר עם בענייני ביטחון, תתחיל לדבר. ליברמן יגיד לביבי, אני אגיד לך את האמת, אין לי חיות, אני מצומצב היום. אז הוא יגיד לאיזה שר אחר. אגיד לשר אחר. אמר לו, ביבי, את האמת, גם אני, מה זה בחושך? הוא יעבור אחד-אחד, הוא יגיד, איזה ממשלה, כולם פה מצומצבים, מה זה, קבוצה של ברסלב, זה כולל של ברסלב, כולם מצומצבים פה. אז אמרו לו, טוב, ביבי, תתחיל אתה. אני אגיד לו את האמת, אני בכלל, הבוקר, אמרתי, שלחתי, הרב שלום ארוש, ידיד טוב שלי, שלחתי אליו מישהו שיגיד לו שיכין אברך ללמוד משיבת נפש בממשלה. הם לא יוכלו, אז הוא ישלח לישיבה חוץ של חסד, היא קרובה לבנייני הממשלה, 10 דקות נסיעה, איזה אברך מחוץ של חסד יבוא, ישיבת ממשלה תתחיל ב10 דקות, אם זה הרבה זמן, לא לבטל זמן של הממשלה, 7 דקות, למדו משיבת נפש, להתחזק, האברך הזה ידבר איתם עם הממשלה, יגיד להם אין שום יאוש בעולם כלל, אל תפחדו, הכל יתהפך לטובה, זאת השם נראית הגאולה ברחמים.